אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים. מקווה ששלומכם טוב הבוקר. היום נשאל, האם בינה מלאכותית יכולה לקרוא מחשבות? האם סבון גוף יכול להרחיק יתושים? מהו סוד קסמם של הרולאפס? על הנושאים האלו ואחרים נדבר כאן בשעה הראשונה, בשעה השנייה, בדיקה ביתית לגילוי של הסרטן, ומחקר חדש ששואל כמה זמן באמת לקח להומו סאפיאנס ליישב את אירופה. עורכת אותנו אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, לא גולה את הרוח, בואו נתחיל. הוא מכילה סוכר, שמן דקלים, תירס מעובד, כל מה שטעים וטוב. בבית הספר של ביתי, ולא רק בו, מתנהל סחר נמרץ ברולאפ. למעשה הבורסה הישראלית כבר צמודה למחיר הרולאפ. הטרנד הזה כובש כל חלקה טובה. ואנחנו רוצים לשוחח הבוקר על השפעת הטמפרטורה. על הטעם. למה עוצמת הטעם גדולה יותר? דווקא כשהמזון חם, למשל, ושאלות נוספות כאלו. נפנה לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי, שממתין כבר באולפן שלושה שיודעים במכון דוידסון. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, טעמת פעם רולאפס?
טעם, לא במהלך הטרנד הנוכחי, אבל כן, תכלס... זה סוג של סוכריה, זה לא, אין איזה משהו ממש מיוחד מבחינת הטעם, זה רק הטרנד הזה בטיק טוק עם הגלידה.
כן, זה סתם ממתק ותיק שעבר איזה רענון, נכון?
ודרך אגב, עשינו גרסה פחות לא בריאה שלו אצלנו במכון דוידסון.
כן, ממה היא עשויה?
פירות, פירות.
אה, פירות אמיתיים.
פירות עם... כן, תמצית פירות, ברמה שלוקחים אוכמניות או טוטים או כל פרי שאתם רוצים שמים בבלנדר, מוסיפים טיפה לימון, ועושים מזה מין שכבה מאוד מאוד דקה, מייבשים את זה, ואז זה הופך להיות לדר, שזה מה שזה, פחות או יותר.
כן, יש תיכון שכזה, וגם אתם שמתם אותו על גלידה, ובכך שיניתם את הטמפרטורה שלו? זה עבד?
כן, כששמים על זה גלידה, זה אכן משנה את הטמפרטורה. אבל מה שמעניין, שדווקא כשאנחנו שמים על זה גלידה, וזה משנה את הטמפרטורה, זה נהיה פחות מתוק.
פחות מתוק?
לא... פחות מתוק.
זה קורה, אתה מדבר על הגרסה שלכם או על הגרסה המקורית?
על כל גרסה, כל גרסה. כל דבר מתוק שאת תקררי אותו, הוא ירגיש לך פחות מתוק. וזה, יש לזה הסבר מדעי.
ייי, הסבר מדעי.
ייי, כן. אז קודם כל, תשימי לב שלמשל, אם את שותה שוקו חם, ואחרי זה שם אותו בצד במקרר, מקררת אותו ושותה אותו, הוא יהיה פחות מתוק. את אוכל את הסופלי שוקולד הזה, הפונדנט או איך שקוראים לזה, שעם כל השוקולד שנמס, אז כשהוא חם הוא נורא נורא טעים, אבל תשימי אותו במקרר, אז הוא פחות.
אתה הורס לי עכשיו שנים של מחשבה שמדובר בפסיכולוגיה כמובן, שמדובר באותו מיעוס עצמי והבנה שהדבר המתוק הזה לא טוב, לדבר שלוקח כמובן כמה זמן להבין.
זהו, אז כאילו זה לא פסיכולוגי, זה משהו שהוא פיזיולוגי לגמרי. בפה שלנו יש לנו את קולטני הטעם, שאחראים על החישה של החמוץ, מתוק, מר, מלוח ואומאמי. דרך אגב, יש מצב שיש עוד כמה שעדיין לא גילו, אבל זה אולי נושא לפינה אחרת.
אוקיי.
ואליהם מצומד סוג של מתווך, משהו שהופך את האות שהתקבל, את הקישור הזה לסוכר או למלח או מה שלא יהיה, הופך אותו לאות חשמלי ו... מאפשר את היצירה של תעברת המידע למוח. והמתווך הזה מסתבר שהוא רגיש לטמפרטורה. זה מתווך שהוא בן דוד של אותם מתווכים שמעבירים לנו את חישת החום והקור, מאותה משפחה. דרך אגב, מי שגילה את המשפחה הזאת היה חוקר ישראלי מאוניברסיטה העברית, פרופסור ברוך מינקה. והמתווך הזה הוא רגיש לטמפרטורה, ואז נוצר מצב שכשאנחנו אוכלים משהו שהוא חם יותר, האות שמגיע למוח הוא חזק יותר, ואז המוח אומר, אוקיי, אז כנראה שזה יותר מתוק, או יותר מר, או יותר אומאמי.
רגע, למה דווקא זה מחזק את האות, הטמפרטורה החמה, ולא נגיד ההפך? יש סיבה לזה?
כי, כן, בטח. המתווך הזה יש לו תפקיד של להמיר את האות מאות כימי לאות חשמלי. זה מה שהוא עושה בחיים. יצא מנפלאות האבולוציה והמקריות, שמי שממלא את התפקיד הזה, הוא בן דוד של חלבונים רגישים לחשמל, שמתווכים גם, גם תהליכים אחרים. להגיד, האם יש לזה איזשהו, האם זה נותן לנו איזשהו יתרון? אני לא יודע, אבל זה, זה, זה מה שקרה וזה מה שיצא. ו, והתוצאה של זה שחלק מהטעמים שלנו הם מועצמים כשאנחנו אוכלים, כשאנחנו אוכלים יותר חם. לא כל הטעמים, דרך אגב, אם בחמוץ ובמלוח אנחנו לא נרגיש את זה.
הייתי מצפה שנכניס את הרולאפס האלה למיקרו, אבל בסדר.
ודרך אגב, גם בטעם אמר, אנחנו מרגישים את זה. אם את מכירה את הקטע הזה שאת שותה בירה קרה ואז נחמד וטעים, אבל כשנשאר השכלי הזה למטה, אז הוא בטמפרטורת החדר.
כן, וזה לא טעים בכלל. כאילו בירה קרה טעים, בירה פושרת פיקס.
וזו אותה בירה, זה בדיוק אותה בירה. ועדיין הטעם שלהם משתנה בגלל הטמפרטורה.
אבל אולי כאן פשוט הקור דווקא מצניע את טעמה הלא כל כך ידידותי של הבירה מלכתחילה?
בדיוק, הבירה היא מרה.
הבירה היא מרה, וכשהיא פושרת פשוט נחשף טעמה האמיתי, שהוא פויה.
הטעם שלה מתחזק, והוא נהיה יותר מר. מר, הגוף שלנו באופן כללי לא אוהב מר. זאת אומרת, מר, המסר שזה משדר לנו זה סכנה,
רעיל.
משהו שאנחנו צריכים לדחות אותו. אנחנו כמו בני אדם מטומטמים, שותים, אוכלים דברים מרים בניגוד לאינסטינקט שלנו. אבל הטעם המר, המשמעות שלו זה, אל תאכל אותי.
אוקיי. תגיד, למה בעצם אנחנו מרגישים, אפרופו אלכוהול, נגיד ששותים כוס יין, אנחנו עשויים להרגיש מעין חמימות שכזו, נכון?
נכון, אז זה מתחלק לשתיים. יש לנו את החמימות הזאת שמרגישים בגרון כששותים משקאות אלכוהולים שהם יותר חזקים.
כן, ברנדי נגיד, או דברים כאלה.
למשל, מרגישים מעין חמימות כזאת, ויש את החמימות שאנחנו מרגישים שאר הגוף, אחרי כמה דקות, שזה חמימות מזויפת. החמימות שאנחנו מרגישים בגרון, זה כתוצאה מהפעלה ישירה של חיישנים של החום. יש לנו חיישנים שגורמים לנו להרגיש שחם לנו, שהטמפרטורה מסביב משתנה, וזה מידע מאוד חשוב שיגיע לנו, אבל יש גם אפשרות להדליק אותם בצורה כימית. ודרך אחת זה בעזרת סחוג, פלפל חריף, וואסאבי, כל מיני חומרים חריפים בסגנון הזה, ומסתבר שגם אלכוהול מדליק את אותם חיישנים בדיוק, וגורם לנו לאשליה מקומית של חום.
ויש גם ההפך, נגיד אם אנחנו אוכלים מסטיק מנטה, אז אנחנו חשים משהו דומה לקור.
נכון, נכון, נכון. חיישנים אחרים לגמרי, גם מאותה משפחה ענפה, למשפחה זה קוראים טריפ דרך אגב, משפחה מאוד ענפה, של חיישני חום מכל מיני טווחים וטמפרטורות, אז החיישנים של הקור מופעלים על ידי מנטול, על ידי החומר הפעיל באקליפטוס, על ידי כל החומרים שאנחנו אוכלים אותם, ואנחנו מרגישים משב רוח מרענן באף שלנו, המסטיק הזה שאנחנו אוכלים, אז אנחנו שואפים ופתאום נהיה קריר ורענן באף, אז לא באמת קריר ורענן, זה פשוט מולקולות של מנטול שעלו במעלה דרכי הנשימה, והפעילו את החיישנים האלה.
אוקיי.
קטע ממש מגניב שאני אוהב לעשות עם תלמידים אצלנו, אני נותן להם לאכול משהו שהוא חריף חם, ביחד עם משהו שהוא חריף קר, נגיד איזשהו חטיף חריף ואיזושהי סוכריית מנטה כזאת, לאכול אותם במקביל, זה לא טעים, אבל זה נותן להם הרגשה כזאת של חם קר, חם קר, חם קר בכל ביס, שזה משהו שבטבע לא יכול לקרות, כאילו אין לך מצב שגם חם לך וגם קר לך באותו זמן, באותו מקום.
אגב, הם צריכים לאכול את זה יחד למען השם?
יחד, כן, זה דוחה, אבל הרגשה מגניבה של כאילו חם קר, חם קר, חם קר.
מה שאתם עושים שם למען המדע. מדהים.
לגמרי.
רגע, ותגיד, הסיבה אולי שפלפל חריף נותן הרגשה של חום זה כדי להזהיר אותי? זה חלק כמו שאני מוציאה יד מהאש?
קודם כל, חום זה דבר, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו יותר מדי חם. הגוף שלנו עובד מאוד קשה בשביל לשמור על טמפרטורה מסוימת, בגלל שהחלבונים בגוף שלנו הם מאוד רגישים לטמפרטורה. ואם אנחנו מחממים אזורים בגוף יותר מדי, אנחנו נרגיש את זה כמשהו לא נעים, ויש לזה סיבה, כי זה משהו עם פוטנציאל שיכול לגרום לקביעה, יכול לגרום לנזק. והפלפל החריף, כשהוא נותן לנו את התחושת צריבה הזאת, זה הדרך של הפלפל להגן על עצמו מפנינו. זה המנגנון הגנה שלו. זה איזשהו הק שהטבע מצא בשביל להרתיע כל מיני חיות מלאכול אותו. והקטע המגניב שיש חיות גם שמצאו דרך לעקוף את זה. ציפורים למשל, הן לא מרגישות חריף. החומר הפעיל בפלפל חריף לא מפעיל את סמת חיישני החום.
באמת? צריך לעשות תחרות אכילת פלפלים חריפים של ציפורים.
ממש.
מעניין. טוב, זה שוב לא, זה לא ענה לי או ככה על תעלומת הרולאפס, כי כאילו כל מה שאמרת בעצם סותר אותה. כי יש לו פחות טעם כשהוא עוטף גלידה.
נכון. בסדר, אף אחד לא אמר שזה משהו שצריך להיות הגיוני, זה פשוט משהו ש... לדעתי, מה שהילדים יותר התלהבו זה הקטע של הקרנצ'יות הזאת, שמתופפים האצבעות על הרולאפ, כי הוא התקשה מהקור, ואז נותנים קרנצ' אז...
זה כבר עניין של טקסטורה, ולא של טמפרטורה. יפה, בסדר, אנחנו באמת לא, לא יודעת, אני לא בגיל שכבר יכולה להבין שטויות כאלה. אז אני מאוד מודה לך, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה לך יום נעים, טעים וקריירה.
יום נעים, טעים ומתוק.
ביי. לפני מספר שבועות שוחחנו על כך שיחה תרומית, אך כעת יצאה הודעה רשמית. מדענים אכן יצרו כלי בינה מלאכותית שהצליח לתרגם פעילות מוחית לטקסט כתוב. זה נשמע קצת מפולפל. בואו אני אגיד לכם את זה בפשטות. בינה מלאכותית יכולה לקרוא מחשבות. דוקטור אלעד ליבמן, חוקר המבט המחקר העצמאית של Spark Cognition, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס. האם אכן כך?
כן ולא. זו התשובה שאת מצפה לשמוע, אני מניח.
כן, בהחלט. תודה רבה לך.
כן. בבקשה, בסדר, שיום מצוין.
בוא נפה שניגש לדבר עצמו, אני מציעה שאם תוכס לנו, אנחנו כבר הרבה זמן רוצים לקרוא מחשבות. זה התחיל משרלטנים שונים במאות קודמות, והגיע לכל מיני ניסיונות של השנים האחרונות. תוכל לזכור לי בעצם מה נעשה בתחום עד עתה?
אז כן, נכון. אז כאמור, מאז שפחות יותר יש בינה מלאכותית מודרנית, יש אנשים שמנסים להשתמש בכלים של למידה חישובית מודרניים בשביל לפענח מה קורה שם בתוך הגולגולת הזו שלנו. ושני האפיקים, מקורות המידע המרכזיים שהשתמשו בהם, הם גם אמצעי ההדמיה המרכזיים שישנו עבור המוח, שזה EEG ו-FMRI. FMRI מייצר הדמיה תלת ממדית מרכזית, אבל מאוד, עם רזולוציה מאוד קסה בזמן. EEG, בעצם חולט פעילות אלקטרומגנטית במוח, הוא מקליט ברזולוציה מאוד גבוהה בזמן, מידע חשמלי נוירולוגי מהמוח, אבל אין לך מידע לוקליזציה טוב. אז סוג שיש פה שתי פרספקטיבות משלימות, שבכל אחד מהם יש נעלם גדול אחר. החוקרים בעבודה הזו, שהיא נעשתה במעבדה של אלכס הוט, שהוא קולגה שאני מכיר מאוניברסיטה של טקסס באוסטין, הם נתנו לאנשים לשבת בתוך מכונת הדמיה הגדולה, בתוך מכונת FMRI, והם היו צריכים לקרוא לעצמם, היו מספר סדרה שלהם, כל מיני מטלות, הם היו צריכים להקשיב לאנשים דוברים, הם היו צריכים לדמיין את עצמם, להקריא לעצמם בראש קטעי טקסט, הם היו גם צריכים לעשות עוד מטלות, כמו למשל לצפות בווידאו ללא מילים. אני לא אכנס לחלקים האלה בניסוי, כי הם פחות, התוצאות שם פחות חד משמעיות. החלק המעניין הוא שגם מבחינת היכולת שלהם, היכולת של... אני אחזור אחורה. אחרי שקליטו את האנשים האלה, בעצם או מקרים לעצמם, או מקשיבים למישהו מקריא להם קטעי טקסט, הטקסט זה פשוט פודקאסטים, כל מיני... פודקאסטים פופולריים, ומכונת למילה חישובית מבוססת מנוע שפה, אני ארחיב על מה הטריק פה, במידה וזה מעניין, בעצם מתרגמת את הפעילות המוחית, אומנה לתרגם את הפעילות המוחית שלהם, לסוג של טקסט חזוי שאמור להיות ניסיון לשערך, מה הם שומעים, מה, על איזה מילים הם חושבים, או מה מקריאים להם, והתוצאות היו... לא רואות בכלל, זאת אומרת, אנחנו לא ברמה שאנחנו, את יודעת, באופן מהימן יכולים לתרגם פעילות מוחית למחשבות, אבל אחוז הדיוק היה בהחלט גבוה ממה שאי פעם נצפה עד כה.
אבל רגע, אז זה, אני כן. מתחילה עם השאלות, סלח לי, אני מניחה שאני יהיו טיפשיות למדי. אני מבינה שפעילות המוח שלי משתנה לנוכח תגובות רגשיות ברורות, נגיד אם אני יודע, שומעת משהו עצוב, משהו שמח, כן? זה ברמה גסה. אבל האם פעילות המוח שלי משתנה כשאני שומעת משהו על גלגל לעומת משהו על טלוויזיה?
אז קודם כל אנחנו יודעים בחינת ברמת המחקר הנוירוביולוגי שכן. זאת זאת אומרת שפעילות מוחית מתרגמת למגוון מאוד רחב, למשל, אתה יודע, פעילות מוחית נראית אחרת קצת אם אתה מזיז את יד שמאל מאשר את יד ימין, ולמעשה יש עבודות, אנחנו דיברנו טיפה על הסקירה ההיסטורית, כאמור עושים את זה, יש ההיסטוריה חוזרת אחורה, זאת אומרת עבודות מתחילת שנות ה-2000, שבהם עושים ניסויים כאלה, למשל, שנותנים לאנשים לדמיין את עצמם מזיזים את יד שמאל ואת יד ימין, ונותנים למודל מודל למידה חישובית לחזות מה הם עשו, והמודלים האלה מגיעים לתוצאות לא רעות בכלל, אפילו חלקם עם טכנולוגיות הרבה יותר מוקדמות מהמודלים המפלצתיים שמשתמשים בהם כיום. זאת אומרת, אנחנו כן יודעים שיש שם סיגנל בעל כוח פרדיקטיבי. למשל בחזית שבה היו המון התפתחויות מעניינות, בהקשר דומה, זה למשל שחזור ויזואלי. זאת אומרת, העבודה של מכון ויצמן לפני מספר שנים, של מעבדה של מיכל איראני, הראו לאנשים תמונות והקליטו את ה-FMRI שלהם, ואז המודל היה מסוגל לשחזר מפעילות FMRI, הערכות של באיזה תמונה הם חזו, זאת אומרת, ממש שחזור מ-FMRI, reverse engineering של התמונה, והתוצאות היו לא רעות בכלל. בטח יחסית למורכבות של המשימה. וכנל גם יש עבודות מהשנים האחרונות שאפשר לסווג ברזולוציה די, בהצלחה די טובה, מגוון מאוד רחב של עצמים. זאת אומרת, לא לשחזר את התמונה במלואה, אבל להגיד, הבן אדם הזה מסתכל על כלב, הבן אדם הזה מסתכל על עץ.
זאת אומרת, יש פלט מוחי, שדר מוחי ספציפי לכל דבר שאנחנו רואים וחווים, המכשירים יכולים לאתר אותו, זה מה שאתה אומר.
חשוב לא להפשיט את זה יותר על המידה, זאת אומרת, יש שם סיגנל, אני חושב שהמורכבות בין נבדקים הייתה מספיק גבוהה, וגם כאילו בין הסוגים שלים של עצמים ורזולוציה של עצמים, היא עדיין מורכבת מספיק על מנת לומר, שאנחנו עוד לא במקום שבו אפשר להגיד, בינה מלאכותית קוראת מחשבות, אבל אלה בהחלט עבודות בכיוון. עכשיו, ההשלכות של זה, אנחנו אומרים את זה, בינה מלאכותית קוראת מחשבות, זה נשמע מאוד דיסטופי, אבל ההשלכות הן מרחיקות לכת גם בשביל מטרות מאוד מאוד חיוביות, למשל אנשים שסובלים מפגיעות מוחיות, אנשים שסובלים מבעיות התפתחותיות.
נכון, אבל אני חייבת להגיד שהרבה פעמים מנצלים מטרות טובות הנוגעות לאחוזים נמוכים באוכלוסייה, כדי לעשות דברים פחות חיוביים כלפי הרוב של האוכלוסייה.
אפשר להכחיש שטכנולוגיה כזו, אם יש לה פוטנציאל לרוע, יהיו אלו שינצלו אותה גם לרוע, כמו כל טכנולוגיה אחרת בהיסטוריה עד כה. אבל כן חשוב לדעתי לסייג ולומר שכנראה מכיוון שעל מנת לקרוא את מחשבותיך, נכון לטכנולוגיה שיש כרגע היום במקרה הטוב להלביש עליך כונסאות מאוד מסובכות, יש להניח שהראשונים שיאמצו את זה בהתנדבות יהיו אלו שהמכונות האלה מאפשרות להם לפתח בחזרה יכולות שאחרת למשל עבדו להם, למשל יכולת תקשר באמצעות דיבור, או יכולת לשלוט מוטורית בגוף שלהם, איזה שמכונה אתה צריך לקרוא את פלטי הפעילות המוחית שלהם, להזיז את הגפיים שלהם ימין ואו שמאלה, דברים שאחרת מסיבות שונות ומגוונות ביולוגית ורפואית וכן הלאה, הם לא מסוגלים. אז אני דווקא מקצועת מכל הסינריוז המאוד מאוד אפוקליפטיים ומדקים, אני רואה, כן רואה פה את המשמעויות החיוביות, אני לא, שוב, לא מטעה שלי לא להפחית מערך, לא להפחית מחשיבות השאלות האתיות, וגם לא מחומרת הפוטנציאל לנזק. אבל נכון לעכשיו הטכנולוגיה לא שם ברמה, זאת אומרת, כרגע כדי לפתות, לקרוא את מחשבותייך, אני צריך קודם לפתות אותך לשכב על שולחן FMRI.
כן, זה עדיין כך, כי אני הבנתי שנגיד במבדק הזה, שוב, כבר לא צריך לחבר לגולגולת שלי שום דבר. אני יכולה גם לשבת
נכון,
בחדר.
נכון, אבל את עדיין צריכה לשבת במכונת
דמיה. נכון, השאלה היא אם אני יכולה לשתות במכונה באופנים אחרים, באופנים שהם מחשבתיים בלבד.
תראי, יש למשל דברי, עבודה אחרת שנעשתה לפני כמה שנים, שדווקא השתמשה באמצעי למידה חישובית הרבה יותר צנועים, הייתה מסוגלת לחזות בידיעה לא מבוטלת של דיוק, מתי המחשבה של מבדקים נדדה. זאת אומרת, נתנו להם כל מיני משימות, וננסו לבדוק מתי הם לא מתמקדים במשימות האלה יותר, רק לפי נתוני FMRI ו-EEG. אגב, עבודה אחרת מאוד מגניבה שהתפרסמה תחילת השנה הזו ב-Nature, אנשים הצליחו לשחזר, שוב, משילוב של FMRI ו-EEG, את המוזיקה שאנשים מקשיבים לה. זו הייתה מוזיקה מסונתזת, זאת אומרת, זה לא משהו שאנשים שמעו בעבר, והקליטו את
הדוקמו. לשחזר במובן של לחזור על רצף תווים לצורך
העניין? ממש לייצר את הרצף האקוסטי.
וואו.
כן. זו עבודה מאוד מגניבה. טוב, שוב, זה נעשה כמובן בתנאי מעבדה, מודל יחסית מפושט וכן הלאה, אבל אין ספק שקורים פה דברים מאוד מאוד מעניינים, שלא לומר עתידניים, והם קורים עכשיו. מה השלכות של... אני חושב שעוד כרגע מאוד, מכיוון שעדיין זה לא ברמה שאני יכול לראות, זה לא טכנולוגיה, בניגוד נהיה GPT-4, זה לא טכנולוגיה שהיא, את יודעת, out to market כבר עכשיו, אז קשה לומר בדיוק...
כן, ואנחנו רואים שהדברים מתקדמים בקצב של משבוע לשבוע. אגב, כשהידיעה הזו פורסמה לראשונה כאן בישראל, באתר הידען, נטען שהמחקר הזה נעשה רק על 3 אנשים, ולא עבר ביקורת עמיתים. האם מאז משהו השתכלל, השתנה?
קודם כל, מספר הנבדקים עלה. ושנית, המאמר התפרסם בסיינס. כך שהוא עבר ביקורת עמיתים. האם, שוב, צריך לזכור שמאמרים שמתפרסמים ב-Nature ו-Science הם לרוב, הרבה פעמים מאוד מנסים משהו מאוד נועז וחלוצי, וככאלה הם צעד ראשוני בחזית מסוימת. זאת אומרת, אני חושב שבאמת במובן הזה זאת מעלת הנקודה הנכונה, שלא דווקא צריך להזדרז ולומר שהנה בעיה פתועה, אלא יותר קריאה לקהילה, תראו, יש פה משהו, שזה, את יודעת, עשינו פה משהו, הצלחנו ממש לשחזר יצפי טקסט, שזה עד כמה שידוע לי לא נעשה עדיין, חלק מזה זה באמת בזכות ההתפתחות הבאמת פלאית במודלי שפה טבעית בשנים האחרונות. זאת אומרת, אין ספק שבלי הקומפוננטה של מודל שפה GPT, שכבר אומן מראש, ורק כך צריך היה לעשות לו התאמות, היה קשה מאוד לעשות את העבודה הזאת from scratch. אז... אין ספק שאת רואה איך דברים מתחברים, וזה גם דוגמה יפה לאיך מדע עובד כמו שהוא אמור. זאת אומרת, שיש לך כל מיני אספקטים של כל מיני התפתחויות שמפרות אחת את השנייה, בין היתר בזכות תקשורת פתוחה, וזה דווקא על רקע כל מיני מידע שדולף למשל מגוגל, שבו הם בסוג של מקים על חץ שהם פתחו את כל הטכנולוגיה שלהם לעולם, והנה עכשיו OpenAI מכה אותם שוק על ירך, וסוג של החלטה מסתמנת של לפרסם הרבה פחות בז'ורנלים וכנסים מדעיים, אני חושב שכולנו עשויים להצטער על כך בטווח הארוך יותר.
בהחלט. דוקטור אלן דיגמן, אנחנו צריכים לסיים, אני מודה לך. חוקר מהבית המחקר העצמאית של Spark Cognition, סטארט-אפ בינה מלאכותית שמבוסס באוסטין, טקסס. בסדר, אני אקרא את שאר המחשבות שלך בהמשך. תודה רבה.
בסדר גמור, יום טוב.
ביי. בפינת האבולוציה שלנו אנחנו רוצים לשוחח על השפעת חיידקים על רבייה והתנהגות בחרקים. נפנה לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
בוקר אור.
אנחנו רוצים להכיר היום חיידק שאולי לא הכרנו קודם, נכון?
חיידק, כן, חיידק קבוצה של חיידקים. אנחנו נתייחס לזה כחיידק אחד.
אוקיי, מה שמו בישראל?
וולבחיה, שזה על שם החוקר וולבח שתיאר אותו לראשונה, או שעבד עליו לראשונה, זה שם קצת מורכב.
וולבחיה, אוקיי.
וולבחיה, כך נקרא, לקבוצה הזו.
מה ייחודה של משפחת החיידקים הזו?
אז וולבחיה הם חיידקים תוך תאים, כלומר חיידקים שחיים בתוך התא של בעלי חיים אחרים, של בעלי חיים. הם לא היחידים, יש עוד חיידקים תוך תאים. ספציפית הם נפוצים בעיקר בחרקים, קצת בפרוקי רגליים אחרים, קצת בתולעים, אבל אנחנו מכירים אותם בעיקר מחרקים. אבל החיידקים האלה יושבים בעיקר בתוך תאי מין, כלומר בתוך תאי הביצית של החיידקים, של החרקים, ולכן הם מועברים מאם לביתה או מאם לצאצאיה, לאורך הדורות, אבל הם לא יכולים לשבת בתאי זרע, כי תאי זרע הם קטנים מדי בשביל החיידקים. עכשיו, זה יוצר כל מיני תופעות אבולוציוניות מאוד מוזרות, כי החיידקים כמובן מפתחים במהלך האבולוציה כל מיני מנגנונים כדי להגדיל את התפוצה שלהם ולהגדיל את הסיכוי שלהם לעבור לדור הבא.
אגב, החיידק הזה בעצם אפשר להגיד משתלט על מערכת הרבייה.
הוא כנראה משתלט באופן חלקי. אנחנו לא יודעים הרבה על המנגנון. זה אחד הדברים המוזרים בחיידק הזה. אנחנו יודעים הרבה על התוצאות, על מה קורה בהדבקה של וולבכיה. אנחנו לא כל כך מבינים איך זה קורה. אז לצורך העניין, כן, נקרא לזה השתלטות, למרות שאנחנו לא יודעים איזו מין השתלטות. עכשיו, מה זה גורם? זה גורם לכמה תופעות שונות, בחרקים שונים, זנים שונים של וולבכיה מובילים לתוצאות שונות, אבל זה תמיד יוצא מוזר. למשל, יש הרבה מקרים שבהם פשוט זכרים מתים. כלומר, באותם פרטים, באותן נקבות שמותפלות בוולבכיה, כל הצאצאים הזכרים שלהם מתים במהלך ההתפתחות העוברית.
וואו.
אז נקבות מעמידות רק נקבות. עכשיו, מבחינה אבולוציונית, כמובן, אם זה היה קורה לאורך זמן בכל אוכלוסייה, זה היה גורם להכחדה לאוכלוסייה, ואז מופיעה במהלך האבולוציה מה שנקרא רביעת בתולין. כלומר, הנקבות יכולות להעמיד צאצאיות נקבות בלי זכרים. כלומר, העובדה שהזכרים מתים מפעילה לחץ אבולוציוני על זה שהמין כולו יהפוך להיות מין של נקבות בלבד.
ואת זה מייצר החיידק הזה?
ואת זה מייצר החיידק הזה. כלומר, חיידק קטן גורם לשינוי אבולוציוני משמעותי. לפעמים יש מקרים אחרים שבהם נוצרת אי התאמה בין פרטים עם וולבכיה לפרטים בלי וולבכיה. כלומר, נקבה מוטפלת בוולבכיה, אם היא תזדווג עם זכר שלא מוטפל בוולבכיה, לא יהיו צאצאים.
אוקיי, איך הדבר הזה התגלה? רגע, אני צריכה לשאול אותך.
איך זה התגלה? היו כל מיני תופעות של חוסר איזון זוויגי, שבודקים אוכלוסייה ופתאום מגלים שבאוכלוסייה יש הרבה יותר נקבות מזכרים. ואז נכנסים לעומק ומנסים להבין מאיפה זה מגיע, ואני חושב שהניסויים הראשונים חשדו שיש חיידקים שמעורבים, פשוט נותנים אנטיביוטיקה. נותנים אנטיביוטיקה נגד החיידקים ורואים שהכל מסתדר, שהיחס בין הזוויגים חוזר למה שהוא היה.
אוקיי.
עכשיו, במקרים כאלה שנוצרת אי התאמה בין פרטים מותפלים לפרטים לא מותפלים, זה בעצם מוביל ליצירה של מינים חדשים. מצוכרת את הפינה המורחבת על מינים, שדיברנו על איך נוצרים מינים חדשים בהפרדה זוויגית, בעצם ההתפלה של הוולבכיה יוצרת הפרדה רבייתית בין פרטים מותפלים לפרטים לא מותפלים, ויוצרת מינים חדשים.
אוקיי, מה לגבי מינים? איך הם, אני מניחה שיש מינים שמייצרים עמידות גם נגד החיידק הזה.
אז לא כל כך עמידות, אלא איזשהו מוצאים יתרון. למשל, אחד היתרונות שיש לוולבכיה, זה שכנראה וולבכיה עוזרת לחרק להתמודד עם וירוסים.
איך?
כלומר, חרקים שמוטפלים בוולבכיה פחות מוטפלים בווירוסים. אז למרות החסרונות מצד אחד, יש יתרונות מצד שני, והחסרונות ויתרונות מאזנים זה את זה, ונוצר איזשהו שווי משקל שוולבכיה ממשיכים להיות קיימים באוכלוסייה, למרות הנזק לכאורה שהם גורמים.
וזה בגלל היתרונות המסוימים שהם מציעים, או בגלל שהחיידק הזה הוא חזק?
זה בגלל היתרון שהחיידק נותן. החיידק כנראה במקרים מסוימים נותן יתרון, כי אם הוא היה נותן רק חסרונות, זה בכלל בעיה עם טפילים. טפיל שגורם רק לנזקים, אם הזמן ייקחת. אז טפיל שנותן יתרון מסוים וחיסרון מסוים, יישאר באיזשהו שיווי משקל. אז במקרה הזה כנראה התמודדות עם וירוסים היא אחד היתרונות שוולבכיה נותן לחרקים שנושאים אותו.
אוקיי, אז אמרנו שחלק מהזכרים מתים, אבל הבנתי שהוא גם בעצם משנה לעתים את מינם של הזכרים והופך אותם לנקבות?
כן, גם זה קורה. זו גם אחת התופעות שאנחנו מוצאים בוולבכיה. שוב, כל אחד מהמקרים האלה קיים בדוגמאות שונות, במינים שונים של חרקים שמוטפלים על ידי מינים שונים של וולבכיה. כן, אז יש גם מקרים שכל הזכרים במהלך ההתפתחות העוברית עוברים איזשהו סוויץ' ומתפתחים כנקבות במקום כזכרים. וגם זה יוצר לנו אוכלוסיות של נקבות בלבד, שיש לזה השלכות אבולוציוניות מוזרות ומורכבות בהמשך.
אוקיי, אז אני חייבת לשאול, האם אנחנו יכולים לרתום את החיידק הבאמת מוזר הזה לטובתנו, נגיד לצורכי הדברה?
אז מסתבר שכן, זה יכול לקרות בשתי דרכים שונות. אחת, זה מה שהזכרתי קודם, העניין שזה מקנה עמידות לווירוסים. אז הרבה מהמחלות המעברות על ידי יתושים הם מחלות ויראליות, קדחת צהובה, קדחת הנילוס וכולי. אם מטפילים אוכלוסיות של יתושים במכוון ובמודע בוולבכיה, אז היתושים האלה מתקשים או נושאים הרבה פחות את הווירוסים שמעוררים מחלות אצלנו. עם מלאריה זה לא עובד, כי מלאריה היא לא וירוס, אבל הרבה מהמחלות האחרות כן. וחוץ מזה יש גם פרויקט, אם הזכרתי קודם שאם זכר מוטפל מתרבה עם נקבה לא מוטפלת, כל הצאצאים מתים, אז פשוט במעבדה מטפילים אוכלוסייה מאוד גדולה של של יתושים זכרים בוולבכיה, משחררים אותם לטבע, הם מזדברים עם הנקבות, ובעצם הנקבות לא מטילות ביצים, אז זה מקטין את האוכלוסייה. עכשיו צריך לזכור, זה לא מניפולציה גנטית, זה לא הנדסה גנטית, זה לא חומר רעיל, זה לא משהו שיכול לפגוע בבעלי חיים אחרים בסביבה, כך שכאמצעי הדברה אקולוגי, ביולוגי, אורגני, איך שתרצו לקרוא לזה, זה בעצם אחד המנגנונים הטובים ביותר שיש לנו. הבעיה היא שהיעילות שלו היא חלקית. זה מקטין את האוכלוסייה, אבל זה ודאי לא נפטר מהאוכלוסייה לחלוטין.
אבל זה דבר שמיושם, הרי החיידק הזה ידוע לנו כבר, לדעתי, 100 שנה בדיוק.
משהו כזה, כן.
זה דבר שכבר מיושם, מה שהצגת עכשיו?
היו בשנים האחרונות כמה ניסיונות פיילוט, באוסטרליה היה ניסיון אחד, באינדונזיה היה ניסיון אחד, אז זה דברים שעוד לא הגיעו לרמת היישום המסחרי בהיקפים גדולים, אבל ניסיונות ראשונים כבר נעשו, וזה עובד. זה מקטין את האוכלוסייה של היתושים מובילי המחלות, באופן משמעותי שמשפיע על המחלות בתוך אוכלוסיות, אבל כמובן כמו הרבה פרויקטים, זה יקר, זה מורכב ברמה הטכנית, והיעילות היא הקטנה, לא השמדה.
טוב, בינתיים אני אצא חוץ על המרפסת ואצעק, וולבכיה, וולבכיה, ובכך ארחיק את היתושים. פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך, יום טוב ונטול הקיצות. ביי ביי. אנחנו ממשיכים בעצם עם יתושים. הקיץ מגיע, זה נושא לוהט. חברים, התקנו קילות, הדלקנו לפידים, מרחנו מריחות, אבל על הבייסיק של הבייסיק לא חשבנו, סבון. סבון נגד יתושים. אנחנו הרי בכל מקרה מסתבנים, אלא אם כן אנחנו היפים. אז למה שהסבון לא ידחי יתושים? אז מסתבר שיש עם העניין הזה איזו בעיה. נפנה כהרגלנו לאחד שיודע, זה הדוקטור גיל סתיו, אקולוג ומומחה ליתושים. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום.
האם כבר נעקצת השנה?
אשתי טוענת שאני, אליי הם לא באים.
באמת? אולי אתה יודע משהו שאנחנו לא.
אני חושב שאני נעקץ, אני פשוט לא רגיש לזה.
אני חטפתי אתמול מה שאני קוראת פיתות, אז אני בהחלט חמה על היתושים, ומאוד הסתקרנתי לראות את הכותרת הזאת, שאומרת שאולי פשוט נוכל להשתמש בסבון, בסבון הרגיל שבו אנחנו משתמשים כדי לדחות יתושים, ובעצם למה לא?
תראי, כבר המון זמן אנחנו יודעים שריחות שונים שהאור שלנו פולט, זה בעצם אחד הגורמים למשיכת יתושים. זאת אומרת, הזיהוי הראשוני שלנו זה על ידי זה שאנחנו משמיעים פולטים פחמן דו חמצני, ומתקרבות היתושות, הן מזהות את החום גוף, ואז הטאצ' הסופי, אם לעקוץ אותנו או לא, מאוד תלוי בריחות שהגוף שלנו פולט.
כלומר, כולנו פולטים פחמן וחום, עכשיו את מי נבחר זה כבר תלוי בריח.
כן. ובשנים האחרונות יותר ויותר מדברים שהרכב החיידקים שיש לנו על האור, זה יוצר את הריח הייחודי של מי מושך ומי דוחה יתושים, יתושות,
נכון. והרכב החיידקים הזה הוא משהו שהוא קבוע או שהוא משהו שמשתנה?
הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי,
ברור שהוא אינדיבידואלי, אבל שם הוא משתנה, אתה יודע, אם אני אוכל משהו כזה או אחר, אם אני אתקלח לעתים תכופות יותר וכו'.
תתקלחי לעתים תכופות יותר, אולי תדללי קצת את החיידקים, אבל לא... לא מאמין שתשני אותם, יכול, עכשיו מדברים על זה שאולי אם בסבון יהיה חומרים מסוימים, אז אולי, אבל עד שלא ננסה, לא נדע. אני, כרגע אני חושב שניקיון טוב, אז יכול להפחית את כמות החיידקים, ואז אולי להחליש את הריח שהם עושים, אבל רובנו נעקצים בלילה, זמן קצר אחרי המקלחת, אז כפי שאת יודעת, נכון לעכשיו זה לא עובד.
כן, נכון. אבל אני מבינה שזה כן נחקר, כלומר, כן בדקו את ההשפעה של הסבון על העדפה של היתושות, וזה כן עבד חלקית.
נכון, כי שוב, כי הם בדקו סבונים שונים על אנשים שונים, ואגב, המחקר שם נעשה בצורה טובה, הם בדקו את המשיכה של היתושות לבגד שאותו נבחן, כאילו בכוונה, כדי לנטרל את מה שאמרנו, הפחמן דו חמצני והחום גוף, רק ריח. ואכן סבונים שונים מפחיתים עקיצה, וסבונים שונים אולי אפילו, לא יודע אם מגבירים, אבל לא משנים את הנושא. העניין הוא שזה מאוד תלוי מי משתמש בסבון, כי לי ולך יש אוכלוסיית חיידקים שונה על האור. אני ואת נשתבן באותו סבון, זה לא, התוצאה הסופית לא תהיה אותה תוצאה. ולכן המחקר בחיתוליו יכול להיות שבעתיד יהיה אפשר להתאים לבן אדם.
כן, סבון בהתאמה אישית, אני מניחה שזה הולך לשם.
כן, אבל שוב, ברגע שזה מורכב, אז בוא נראה מה יוליד, האם נעבור מבחני אור, שיגיד לנו מי החיידקים, ואז יגידו, אתה צריך סבון כזה, והוא צריך סבון אחר. אולי.
כן, אי אפשר לדעת אם זה ילך לכיוון הזה או לטפל ביתושים עצמם. המאמר שפורסם בנושא בהארץ מסתיים בהמלצה לשימוש בקוקוס. מה ידוע לך על הקוקוס בהקשר הזה?
האמת היא שאני כל הזמן שומע על כל מיני שמנים יותר, לדעתי השמן קוקוס הוא לא יותר. זהו, שמנים מטרים, יש כמה שמנים שידועים מאוד כדוחי יתושים, הציטרונלה הכי מפורסם, אבל דווקא אקליפטוס לימוני עושה עבודה יותר חזקה.
באמת? הוא יותר זול, טוב שאמרת.
כן, הוא השמן מטרי הכי אפקטיבי, הוא גם לדעתי כרגע היחידי בארץ שנמצא, לא, אולי גם הציטרונלה, שנמצא ממש בדוחי יתושים עם ריחה לאור שאפשר לקנות בחנויות השונות. על שמן קוקוס אני לא מכיר, והאמת היא זה פעם ראשונה שאני שומע. מדי פעם צצות כל מיני תרופות סבתא, תמיד שווה לבדוק אותם.
אתה מתכוון למריחת הדם של העקיצה או דברים כאלה?
לא יודע איזה תרופת סבתא את שמעת.
כן, הסבתא שלי היא ערפדית פשוט, אז זה מה שראת אצלנו המשפחה.
כן, היה לא מזמן פרסום לפזר קפה בגינה. זה ב-99.9%, הדברים האלה לא עובדים בכלל.
לא עובדים, לא, מה פתאום? גם מגיע זן חדש, או
שגם זה נכון.
יתוש משופר מהדגם של שנה שעברה, כל מיני דברים כאלה.
נכון, אבל יש דברים שיותר כלליים על כלל, זה עדיין אותה משפחה של בעלי חיים, ויש להם תכונות דומות. אפשר למצוא, כמו למשל, השמן אקליפטוס לימוני, שהוא מאוד יעיל.
כן. אנשים רבים מפחדים למשוך את גופם בדוחי יתושים למיניהם, מחשש שהם רעילים במידה כזו או אחרת. עד כמה זה מבוסס?
השמועות, היו שמועות על מחקרים שנעשו על החומר הכי נפוץ שנקרא דיט, דיאטיל טולומיין, שהוא הכי נפוץ, הוא ברוב הדוחי יתושים. יצאו מחקרים כמובן שטענו את ההפך, אבל הוא לא החומר היחידי שקיים. שוב, האקליפטוס לימוני שיש מוצר גם של סאנו, גם של, מותר לי להגיד שמות של חברות?
אבל אחרי אותך.
אז אני יודע שלסאנו ולמוסגרת יש אקליפטוס לימוני, אולי יש לעוד חברות, לאהותן יש חומר נוסף שהוא לא ביט. אז מי שמפחד מהביט, שיעבור לחומרים שהם אחרים.
שהם טובים.
זה החשש.
הם טובים גם נגד הנמר האסיאתי?
כן, כן, בהחלט. ובצורה חד משמעית, האמצעי הכי יעיל למניעת הקיצות זה מריחת דוחי התושים על האור. זאת אומרת, שכל אחד יעשה לעצמו את השיקול, האמצעי הכי יעיל והמריחה על האור. כל שאר האמצעים יעילים, אבל כל פעם אז אומרים 80% יעילות, 90% יעילות. יודעת מה זאת אומרת 90% יעילות? שאם את יוצאת לחצר, במקום להקץ 10 פעמים, את נקצת פעם אחת, זה 90% יעילות בהפחתה של הקיצות.
כן, יש עוד צעה, שזה פשוט להיות עם הרבה מאוד אנשים בחצר, זה מפזר את הקיצות על פני יותר אנשים.
ואת יודעת, אותו אחד שהוא הכי מושך, שיש לו את אוכלוסיית החיידקים הנכונה, הרוב ילכו אליו.
כן.
אם כבר מדברת, אז תנסי לחפש מישהו שנעקץ הרבה ותהי לידו.
יפה, גם זו דרך לבחור חברים. אז אנחנו אומרים שבינתיים סבון גוף הוא עדיין לא הפתרון.
זה רעיון מאוד ראשוני, אני מאמין שיש עוד דרך ארוכה של מחקר, זה מסוג הרעיונות שברגע שהם צצים פעם ראשונה הם מאוד אטרקטיביים לאוזן, אז יש מי שקופץ לפרסם את זה, אבל אני לא חושב שזה קרוב להיות יישומי.
דוקטור גיל סתיו, אקולוג ומומחה ליתושים, תודה רבה לך.
שמחתי לדבר איתך, שרון. ביי.
דיברנו כאן על חיידקים שבעצם מקיימים את עצמם בסוג של סימביוזה בתוך חרקים, ואנחנו רוצים להמשיך לדבר על הסימביוזה הפעם בעולם גיבורי העל. סקירה מלומדת של הנושא יעשה עבורנו אבנר מרב, פרשננו לענייני גיבורי העל ואומן המצחק. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
היי, אז גם בעולמך יש טפילים ומארחים.
קודם כל זה לא עולמי, זה עולמנו, שרון. זה העולם של כולנו, פשוט חלקנו יותר מתעניינים בו. אבל כן, בוודאי יש כל מיני, המון דוגמאות לסימביוזה בעולם גיבורי העל של אדם ו-X. ה-X הזה יכול להיות איזשהו כוח על-טבעי או ישות על-טבעית, זה יכול להיות איזשהו חייזר, זה יכול להיות אפילו כוח קסם או כוח מן השאול. יש המון המון דוגמאות כאלה של סימביוזה בכל מיני צורות ומגוונות. הדמות הכי הכי מוכרת וידועה בעניין הזה זה ונום. ונום הוא אחד מהאויבים הכי איקונים והכי פופולריים של ספיידרמן. בגדול, בצורתו הידועה ביותר, שגם ראינו בקולנוע בשני סרטים, סליחה, בשלושה סרטים, אבל שניים מהם היו תחת הכותרת ונום, הוא נראה כמו גרסה גדולה ומפלצתית יותר של ספיידרמן בצבע שחור. עכשיו, זה מעניין הסיפור של ונום, לא רק מבחינת הביוגרפיה האפקטיבית של הדמות, אלא גם מסיפור יצירתה. כיוון שאנחנו מדברים על תחילת שנות ה-80, שנת 82 פחות או יותר, שבה מרוול, החברה שבבעלותה ספיידרמן נמצאת בקשיים, ומותג ספיידרמן לא כל כך מתרומם כמו פעם, והם חושבים מה לעשות, ואז אחד המעריצים שולח להם מכתב, אומר להם, חבר'ה, תקשיבו, ריצבתי פה חליפה חדשה לספיידרמן, היא בצבע שחור. ואז שנות ה-80, תחילת שנות ה-80, ואז שנות ה-90 שאחרי, גיבורים עם חליפה בצבע שחור היו מאוד פופולריים, כמו בטמן וולברין היה מאוד אפל, והיו באמת תקופות של, באמת אהבו את הגיבורים, את האנטי גיבור האפל, ומרוול ישר ימצאו את הרעיון הזה, ושילמו לאותו מעריץ $220 על העיצוב של החליפה השחורה.
כל כך אהבו ששילמו לו $220.
כן, $220 שילמו לו עבור הרעיון והזכויות לחליפה, ובשנת 82, ספיידרמן לראשונה הופיע על השאר עם חליפה שחורה, אבל צריך גם להסביר את השינוי. אז ג'ים שוטר, שהיה כותב של מרוול באותה תקופה, פשוט אומר, אוקיי, מדובר בחליפה שעשויה מאיזשהו חומר חייזרי דמוי זפת, שמרפא את עצמו. זאת אומרת, החליפה הזו חיה בעצמה, אם היא נקרעת, היא נתפרת, פיטר פארקר לא צריך אפילו להחליף לחליפה הזאת, כל הזמן נמצאת עליו באיזשהו מנגנון תת-אורי, ואז כשהוא חושב עליה, היא פשוט מופיעה סביבו, והוא אפילו לא צריך להסתבך עם כל החלפות התחפושות האלה שגיבורי על עושים כל הזמן.
חליפה חיה שכזו.
חליפה חיה, כן, ואז לקחו את הרעיון הזה ובעצם פיתחו אותו, ועם פה אנחנו מגיעים לעניין הסימביוזה, כי בעצם מה שקרה זה שפה העיצוב הכתיב את העלילה, ועם הזמן אמרו שלא רק שמדובר בחליפה חיה, מדובר בחייזר תבוני, שלאט לאט מנקז מהריח שלו את הרצון החופשי, ומטפח אצלו אגרסיות מוגברות. הוא אמנם נתן לפיטר פארקר כוחות עוד יותר גדולים ממה שהיה לו כספיידרמן, אבל במקביל לאט לאט ניקז אותו מחשיבה עצמית, הגדיר אצלו אגרסיות, ובאיזשהו שלב פיטר פארקר אמר, אני לא רוצה יותר את החליפה הזאת, מנסה להיפטר מנה, לא מצליח, בסופו של דבר מבין שהחייזר הזה רגיש לרעשים מאוד מאוד חזקים, ועל כן הולך למגדל פעמון של כנסייה ונעמד ליד הפעמון עד שהחליפה פשוט בורחת מהגוף שלו בגלל אותם קולות חזקים.
אבל היא לא מוצאת לה מאחסן חדש?
אז זה בדיוק העניין. היא מוצאת לה מארח חדש בשם אדי ברוק, שזה היה אדם שגם ככה היה מורמר ואכול שנאה, וזה בדיוק מה שאותו חייזר היה צריך כדי לזון ממנו את האגרסיות וכל הדברים האלה שבעצם נתנו לו כוח, לא רק שהיא מוצאת מהריח חדש, הם נהיים בסימביוזה מושלמת, והם נהיים חברים הכי טובים, אפשר לומר, כי החליפה שמחה שהיא מצאה מהריח חדש, והמערח, אדי, שמח זה שיש לו סוף סוף את הכוח שהוא תמיד רצה, והוא היה כל כך ממורמר וכועס, אגב, על פיטר פארקר, שחשף את אדי ברוק, שהיה עיתונאי, חשף אותו בזיוף כל מיני עובדות, ועל כן הוא רצה לנקום בפיטר פארקר, ובעצם ככה נוצרה איזושהי ריבות מאוד מאוד איקונית, ועשו פה סיפור באמת מאוד יפה, שהתחיל בסך הכל מהרצון לייצר חליפה בלוק אחר לספיידרמן, עשו אותו יותר מגניב, אז זה בהחלט מעניין, ולא רק זה, הסימביות, ככה זה נקרא, החייזר הזה שיצר את ונום, הפך להיות אבא של המון המון דמויות בעולם של ספיידרמן, וחלקן אפילו נהיו מאוד 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 פופולריות, כמו שאמרתי, ונום היא הדמות הכי טובה, הכי מוכרת, אבל יש גם את קרנג', שזה דמות שראינו בגילומו של וודי הרלסון על המסך הגדול, ששם הסימביות הזה לא מתרכב עם סתם אדם ממורמר, אלא עם ממש רוצח סדרתי פסיכופת, והופך להיות נבל על מאוד מאוד מסוכן, וגם אחד הפופולריים של ספיידרמן אי פעם, ובאמת שזה מאוד נחמד לראות איך, רעיון של, 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 של מעריץ, של עלה, של מול $220, בסופו של דבר הוליד חלק מאוד משמעותי בלור, בעלילה של ספיידרמן.
אני חייבת להגיד שיש משהו קצת, שוב, אני מקווה שהבנתי כהלכה, על פי רוב אנחנו מתארים אורחים שכאלה, כבתור משהו פנימי. וכאן החליפה היא משהו חיצוני, כלומר, האורח הוא עוטף דווקא, כמו מהריח.
כן, אז יש פה בעצם סיפור שזה פנימי וחיצוני. בהתחלה זה באמת נתפס כמשהו נטו חיצוני, כחליפה חדשה, אבל ככל שהרחיבו את העלילה ואת היכולות של אותו סימביות, גילו שהוא בעצם מתרכב עם כל תא ותא בגוף, ונהיה ישות אחת עם המערך. ממש מנגנון ביולוגי ששזור בכל מקום בגוף, ובגלל זה אגב הוא גם משפיע על ההתנהגות, כי הוא נכנס גם לתוך המוח של אותו המערך. אז יש לנו המניפסט, המופע הוא אמנם חיצוני, אבל ההשפעה היא על כל הגוף.
Inside out.
כן, לגמרי.
אוקיי, יש עוד דוגמה למערכת יחסים סימביוטית כזאת שאתה יכול לחשוב עליה?
אז כן, אז יש עוד מערכת יחסים מאוד בעייתית, שנקראת Ghost Rider. Ghost Rider הוא גם דמות שבשנות ה-80 הייתה מאוד פופולרית, הוא נראה כמו רוכב אופנוע עם גולגולת בוערת, משהו מאוד מאוד לא שגרתי, ומאוד פופולרי, בטח מבחינת איך שהוא נראה, כי הוא נראה מאוד מאוד מגניב, ושם מה שמדובר על ג'וני בלייז, בעצם היה אופנוען פעלולן מאוד פופולרי, שדרך העלילה, אני לא אכנס לזה, הוא יוצר איזושהי ברית עם השטן, או יותר נכון עם שד בשם זרטוס, שנותן לו את היכולת להפוך באמת לאותו גוסט ריידר, לאותו ישות דמונית, אבל זה בא עם מחיר. והמחיר הזה שהוא בעצם נקשר בגורלו לאותו שד, כמו שהולך עם
עסקה קלאסית עם השטן באמת.
בדיוק, בדיוק. ועם אותם סיפורים הוא בעצם הופך להיות בין מערך של אותו שד, ועם הזמן, גוסטר הוא דמות שנמשכת באמת המון שנים, ומתי שהוא גם משתחרר מהקשר הזה כמובן, ואז אותו שד מוצא מערך אחר, אבל גם פה יש דוגמה, שזה אומנם לא משהו ביולוגי, אלא יותר משהו דמוני מיסטי, אבל גם פה יש את העניין הזה של של המערכת יחסים הזאת המורכבת בין מערך וטפיל או במקרה הזה שד. עוד דמות מאוד מאוד פופולרית ומוכרת גם העולם של מרוויל לקראת פיניקס, הפיניקס האפלה למעשה, שזה בו מצב של ג'ין גריי, שהיא אחת הדמויות עם הכוחות המנטליים, הטלקיניזיס הכי חזקים אצל מרוויל, משתלטת עליה איזושהי גם ישות חייזרית, אבל שהיא לא ישות פיזית, אלא היא נקראת כוח הפיניקס, זה בעצם צורה של אנרגיה טהורה שמסוגלת להשמיד פלנטות, וגם שם, בהתחלה יש ביניהם איזושהי סימביוזה, איזשהו, היא מארחת את כוח הפיניקס ורותמת אותו למטרה שלה, אבל לאט לאט הכוח הפנימי, האופל הזה משתלט והיא הופכת להיות אחת הנבליות הכי 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 משמעותיות שהאקסמן אי פעם היו צריכים להתמודד איתה, וגם יש פה עניין טרגי, כי לא רק שהאקסמן צריכים להתמודד עם הפיניקס, הם צריכים להתמודד עם הפיניקס בתוך הגוף של ג'ין גריי, שהיא חברה שלהם, שהיא חברת צוות, כן, שזה באמת הופך להיות מצב מאוד מאוד פרגי, זה באמת אחד מלכבי העלילה.
טוב, אנחנו מכירים את זה גם, אתה יודע, מהנושא השמיני, נגיד, להבדיל. טוב, בברכת צה דיבוק צה, ניפרד ממך, אבנר מרב, פרשני ענייני גיבורי על ואומן מצחק, תודה רבה.
תודה לכם.
לפי מחקר חדש, ויש לציין שגם שנוי במחלוקת, להומו ספיאנס נדרשו כ-12,000 שנים כדי ליישב את אירופה, והעניין הזה התרחש בשלושה גלים, שבמהלכם נתפס מקומם של הניאנדרטלים. נפנה לדוקטור יוסי זיידנר, מהחוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
קודם כל בוא נדבר על מה חשבנו עד עכשיו לגבי הכניסה של ההומו סאפיאנס לאירופה.
אנחנו ידענו שהומו סאפיאנס הגיע לאירופה פחות או יותר בתקופה הזו, אולי קצת יותר מאוחר, לפני 45 אלף שנה, 40 אלף שנה, אבל לא ידענו לצייר במדויק את, גם את הדרכים להתפשטותו וגם את הפעימות ההתפשטות כמו שהם מתוארים במאמר הזה.
כן.
זאת אומרת, ידענו שיש איזשהו תהליך של התפשטות באופן כללי.
המאמר הזה חקר איזה אזור בעולם?
המאמר הזה השווה בין מערב אירופה, יותר נכון צרפת, ואזור שלנו, אזור של אתר ספציפי שנמצא דווקא בלבנון. מאוד קרוב לגבולנו.
מדוע השתמשו בהשוואה? מה נותנת ההשוואה בהקשר הזה?
המטרה של ההשוואה זה לראות האם אפשר בנתונים התרבותיים לזהות דמיון. אנחנו מגדירים את התקופות שלה לפי התרבות, בעיקר לפי כלי אבן שאדם עשה. ואם אנחנו יכולים לזהות דמיון בין התרבויות, אנחנו אפשר לטעון יש פה סימן להתפשטות. זה בעצם, על זה מתבסס המאמר, למעשה.
בוא תרחיב שוב על כלי האבן. באילו כלי אבן הם התרכזו, ומה הם גילו לגביהם?
הם התרכזו בעיקר, זה לא אין, זה חוקר אחד, הוא התרכז בעיקר בכלים שהם כלים חודים למיניהם, כלים מחודדים, והוא טוען שהדמיון שקיים בין האזור שלנו לאזור של צרפת, של דרום צרפת, הוא כל כך גדול שאפשר לטעון פה לגלי הגירה, בעצם גלי הגירה שונים. יש פה מספר תרבויות בארץ שדומות לתרבויות שהוא מזהה בצרפת.
אוקיי, זאת אומרת, לא ניתן לטעון שזה הובה, מה שנקרא, בנגלה אחת, בזבנג וגמרנו. למה בעצם זה מאשש את תיאוריית מספר הגלים?
הלו?
אתה שומע אותי?
הלו?
שלום, כן?
כן.
דוקטור זיידנר, אתה שומע?
כן,
שאלתי
כן.
מדוע הדמיון בין האבנים שנמצאו כאן באזור המזרח התיכון ובין הכלים שנמצאו בצרפת, מדוע זה מאשש את תיאוריית הגלים? מדוע זה לא אומר, אוקיי, היו כלים, נגיד, במזרח התיכון, הגיעו לאירופה, בום, זבנג. למה אנחנו לומדים מכך על גלים של התיישבות ושל השתלטות?
שוב, לפי המאמר עצמו, הטענה היא שיש לנו פה באזור שלנו, אנחנו מגדירים מספר תרבויות הזו. יש שלוש תרבויות שיש להם מאפיינים בכלי אבן שהם שונים אחד מהשני פה באזור שלנו, ולטענת החוקר הוא יכול לזהות את שלושת התרבויות האלה גם בצרפת, ועל פי זה הוא טוען, אוקיי, יש פה הגירה, ואז יש הפסקה ביישוב, הוא רואה הפסקה כרונולוגית, כלומר איזשהו פרק זמן שאין, פער זמן שהוא לא רואה את התעשייה הזאת, את הכלים האלה, ואז יש שוב חזרה. ועל פי זה הוא טוען שזה פעימות שונות של התפשטות.
לניאנדרטלים עצמם, שכבר היו באירופה בשלב הזה, לא היו כלים דומים לאלו?
זו שאלה טובה. לניאנדרטלים היו כלים שונים, חלקם היו דומים לאלה, חלקם לא. יש חלק מהחוקרים טוען שמה שבמאמר מזוהק, הגל הגירה חדש מאזור שלנו, זה בעצם כלים של הניאנדרטלים עשו באירופה, ובכלל זה לא פשוט להשתמש בדמיון תרבותי, באיסור של כלי אבן, כאיזשהו סימן להגירה ברור כל כך, ולכן המאמר בעצם מעלה שאלה מעניינת, אבל לא בטוח שהוא מספק את התשובות לשאלה הזו.
אוקיי, וזה מה שהופך אותו לשנוי במחלוקת כמו שמתואר כאן?
הוא שנוי במחלוקת כי זה לא פשוט, בעצם הדמיון בכלי אבן קיים, אבל לא פשוט לקחת ולצייר קווי הגירה ישרים על בסיס דמיון כזה, במיוחד לטעון שיש שלוש הגירות, וכן, המאמר גם בעייתי קצת מבחינה כרונולוגית, לא תמיד התאריכים מסתדרים, וגם אין נתונים דומים באזורים אחרים באירופה, שמששים את, את המסקנה הזאת.
כלומר, כרגע זה מסתמך רק על, על, על הממצאים בצרפת. אבל בוא נשאר רגע עם, עם החוקר הזה. בוא נגיד, נשאל, מה קרה לגל הראשון שהגיע לשיטתו? מדוע הוא לא צלח? מדוע ההשתלטות לא הושלמה?
הוא טוען שבעצם מי שהגיע הייתה קבוצה קטנה יחסית, לא הצליחה לשרוד.
סליחה, תוכל לחזור על המשפט האחרון? קבוצה קטנה, אתה אומר? רגע, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. כנראה שמישהו השתלט על הקו, דוקטור זיידנר. דוקטור יוסי זיידנר, אתה שומע אותי? אוי לא, לעולם לא נדע כיצד ההומו סאפיינס השתלט על הניאנדרטלים. פשוט נשאר עם השאלה הזו. כמה חבל. מאוד רציתי לדעת איך נכשל אותו גל ראשון שהגיע לפי המחקר החדש הזה, שהתפרסם בכתב העת פלוס וואן. האם הדוקטור זיידנר חזר אל הקו? או, שלום. אתה שומע אותי? הלו? זה קו, אולי זה קו שעשו נאנדרטלים. שלום?
כן, כן.
דוקטור זיידנר. אז אני רק אגיד לך מאיזו שלב לא שמענו אותך, אני שאלתי אותך, מדוע בעצם נכשלה ההשתלטות של הגל הראשון?
הטענה שהקבוצה הייתה קטנה מדי, והיא לא הצליחה לשרוד פשוט באזור.
היא לא התרבתה יחד עם נאנדרטלים?
הטענה שלו, הטענה במאמר של אין קשר בשלבים האלה, אין קשר, הוא לא רואה קשר בתרבותי או תרבות או בין נאנדרטלים לאדם המודרני.
אוקיי, וגם הגל השני ככל הנראה נכשל מאותה הסיבה? היו לא מספיק בני אדם?
שוב, זאת, אלה הטענות של המאמר.
כן, כן, כמובן, אך אמרתי, כרגע נשאר רגע עם הטענות שלו. ואז הגל השלישי, שוב, הטענה שלו היא כמותית, ובגל השלישי הגיעו מספיק אנשים כדי להשתלט גנטית בעצם על הנאנדרטלים.
זאת שאלה טובה. אנחנו יודעים שהייתה התרבות בין נאנדרטלים ואדם המודרני. אם יש פה השתלטות גנטית, או יש פה דחיקה של אוכלוסיות של נאנדרטלים לאזורים קצת אחרים באירופה, זאת שאלה. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שסביב 40 אלף שנה, בערך לפני זמננו, קצת יותר מאוחר, האדם המודרני כבר הוא בעצם הקבוצה, טיפוס אדם השולט באירופה.
איך בעצם האדם הגיע מכאן, מהים התיכון לאירופה, לצרפת?
הוא הגיע ככל הנראה דרך... אנחנו לא יודעים, כן, אנחנו לא יודעים, כי יש לנו הרבה מאוד פערים בידע באזור של טורקיה ויוון, יש מעט מאוד ממצאים. יכול להיות שהוא השתמש בנתיב שהוא חופי יותר, ונעם על חוף הים התיכון, לאזור מערב, דרך טוריה, טורקיה, יוון, לאזור מערב, יכול להיות שהוא בעצם עקף את הים השחור מצפון, והגיע בעצם דרך ערבות של אוקראינה, ודרך צפונית יותר, לאזורים של מערב אירופה.
אז המאמר הזה, נגיד, הוא הוגדר על ידי פרופסורים עמיתים כמאמר פרובוקטיבי ושאפתני. עם איזה צד אתה נמצא?
שוב, אני חושב שזה... אני נמצא... אני יכול להסכים עם שתי האמירות. אני חושב שזה המאמר שמעלה שאלה מעניינת על איך הדינמיקה של התפשטות האדם עבדה בתקופה ההיא. אני חושב שאין מספיק נתונים לטעון את רוב הטענות שניתנו במאמר, ופשוט השאלות האלה, אלה אפשרויות, אני חושב, אפשרויות ששוות מחקר מעמיק נוסף.
יפה, אני מאוד מודה לך, דוקטור יוסי זיידנר, מהחוג לארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום באוניברסיטה העברית. יום טוב.
תודה.
תודה.
Thank you.
פינת התנ"ך של הדוקטור אילנה בקסיס, שדרן ההסקט, דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, שנמצא בכתובת ilanabc.co.il. בוקר טוב.
בוקר טוב למאזינים, ולך שרון.
איפה אנחנו... שלומי בסדר, איפה אנחנו תופסים את אדוני?
במערת הנטיפים, ואני עובד גם שם.
איזה כיף.
אחד המקומות המדהימים בעולם.
ממש כך. על מה נדבר היום? האם נמשיך עם מיתוס הבריאה הבבלי?
כן, כן. צריך למרלות האנום האלי, שהוא מיתוס הבריאה הבבלי, ובסוף אנחנו גם, בסוף הפרקים גם נקשר את זה לסיפורי המקרא, כי זה בעצם סיבת קיומנו פה. עכשיו, כזכור לכל, בפעם שעברה גמרנו עם האלים הצעירים, אלה שמשתובבים ומשתוללים במים. המים הם אבותיהם הקדמונים. הצעירים מייצגים בעצם את השינוי והתנועה והמודרנה, בסדר לוותיקים שמייצגים את הקבוע והשגרתי. ואמרנו גם שמומו ואפסו תכננו להרוג את האלים הצעירים, וכך סוף סוף ניתן יהיה לנוח בשקט. אבל שרון, האלים הצעירים מבינים דבר או שניים באורחות האלים הוותיקים, וגם להם יש מודיעין לא רע בכלל, והם הבינו מה האלים הוותיקים מתכננים והקדימו תרופה למכה.
מיתוס גם אומר אולי שאף פעם אי אפשר לנוח בשקט.
נכון, נכון. תמיד העולם הוא מקום דינמי ומשתנה, ואין באמת קיפאון, למרות שבאופן פרדוקסלי, דווקא מרדוך, זה שמייצג את התנועה ואת הדינמיות, הוא יביא סדר לעולם. אנחנו נראה את זה בהמשך. עכשיו, האפסו רצה להרוג את האלים הצעירים? לא נורא. אז האלים הצעירים הרגו אותו קודם, אחרי שאיה יצר לחש כביר כוח, בעזרתו הוא הרדים גם את אפסו וגם את מומו העוזר שלו, ואז הוא הרג את אפסו. ולאחר שאיה הרג את אפסו, הוא חדל מלהיות אל אפסו, והוא הפך להיות מים מתהום, שם איפה שאיה יושב, מקום מושבו של איה, מה שעיקר רצחת וגם ירשת. עכשיו איה, ויש לו רעיה, בעלת שם מצודת דמיקה, דמקינה, סליחה, עלו לגדולה ופנו לעשות מה שכל זוג נשוי אמור לעשות, להעמיד צאצאים, והנה עולה על הבמה אחד הגיבורים הראשיים שלנו, אחד מצאצאים, נזרע בל, זה כינון נוסף למרדוך בשיבוש של בעל, חכם באלים בקרב האפסו, אלה מהתאום, נברע מרדוך בקרב האפסו הטהור, נברע מרדוך, כלומר, אה אביו בראו ודמקינה אמו חיבלתו, כלומר חרתה אותו, שימי לב, דילקתי פה ישר לשמת התוארים, חסון תוארו, חזיזי מבט עיניו, מרחם גיבור, אדיר מעולם, ראו אנו בורא אביו, כלומר הסבא שלו צהל, נמלה ליבו חדווה, קילה מלאכתו, העניק לו מלאותו פי שניים, עכשיו עוד, אני מדלג, שימי לתיאור החיצוני שלו, שרון, שתחיים את או המאזינים, תקלו משהו דומה, אז תבינו מיד מי עומד מולכם, אני מבטיח לך שלא תתקשי לזהות אותו. ארבע עיניים לו, ארבע אוזניים לו, שפתיו כי אני האש התלקח. ארבע רובות אוזניו גודלו, משהו כמו הזה וכיפה אדומה, והעיניים כמותן משוטטות סביביו, נעלה באלים, נישאה קומתו, ולבוש הוד ימה, וכעשרה אלים קרני רע, כל החמישים יסוחחו עליו. עכשיו זה ממש באמת בחור נראה די מרשים, והשם ארבע.
חתיך, כן.
כן, כן, באמת, שם, יש לו... ארבע אוזניים ושפתיים וזה, כלומר, הבחור רציני, והשם מרדוך הוא מעניין, כי הוא נכתב לא פעם שומרוגרמה. עכשיו, מה זה שומרוגרמה? שומרוגרמה זו מילה שומרת שמבוטאת באקדית באופן אחר, כתוב ככה במבטים אחרת, אין קריא וכתיב, גם היום אגב יש לנו אותו רואים בדיוק, כתוב משהו אחד אבל מבטים משהו אחר, אני אתן לך דוגמה, או שתי דוגמאות, למשל, כרטיס טיסה לבלגיה עולה, נניח 500 S ושני קווים חוצים אותם, אנחנו לא רואים 500 S ושני קווים חוצים, אנחנו רואים $500. או המדד עלה 1.6 קו אלכסוני, אשר מעלה ויש עיגול ומתחתיו, ויש עיגול, אנחנו אומרים 1.6%, דרך היוצא בזה. אז הסימן השומרי למרדוך זה אמר אוטו, כלומר עגל השמש, בן השמש, אנחנו מכירים את עגל הזהב במדבר, את הכרוב, ששור מכונף בבית המקדש, את גילגמש, שאימו הייתה פרה, ונבין שקשר גנטי לפרות, היסם לסטטוס מאוד נחשק בימיניהם. עכשיו, הוד אמה זה קרני ריים, קרניים מיתולוגיות להוטות וברקות שאיתרו את גוף האלים, ושימשו ככלי נשכב לא נעים. עכשיו, בנוסף אנו, הסבא כאמור, ברא ארבע רוחות, ונתנו אותן למרדוך על מנת שישתעשע בהן. את יודעת, ככה, הסבא נותן צעצועים לנכד, אבל הצעצוע הזה התברר כצעצוע מסוכן ומטריד במיוחד. מרדוך שיחק בצעצועים, אבל מה קרה? ברא נחשול, הדליח את תיאמת, דלוך נדלכה תיאמת. יום ולילה תנוד, האלים לא שקטו. נישאים ברוח, זממו בליבם רעה. עכשיו, אם האלים הוותיקים חשבו שבטעות, כמובן, שאם הפסו נהרג, אז השקט יסור, הם טעו, המצב רק יחמיר. עכשיו, לא רק שלא האלים הצעירים משתובבים במים, אלא מדובר באירוע מסדר גודל אחר לחלוטין, זו רוח שר שעשה גלים. עכשיו, האלים פנו לתיאמת בטרוניה ואמרו לה, תקשיבי, את הפקרת למוות את אפסו, אהובך, גם אבא שלהם אגב, ועכשיו אנו הזה עם הרוחות שלו, שוב מדליח את המים, ומרדוך גם מפריע להם לישון, זה באמת חוסר התחשבות, לא יפה ולא נאה, וככה לא עושים בכלל, והציע להצעתה ותיאמתי ממש פשוטה, להתייצב מול הצעירים ולהרוג אותם, אותה הצעה בדיוק כמו בסבב הקודם, שבמה זאת תיאמת מוכנה לשקול את הצעה בכובד ראש, היא כבר עמדה בעלה, אבל שקט היא לא קיבלה, אז תיאמת בחנה את הצעה והסכימה. אבל ברור לתיאמת שהיא לא יכולה לנצח לבד את האלים הצעירים, היא צריכה עזרה והרבה. עכשיו, שימי לב מה יצא במסגרת הכנות לימות עם האלים הצעירים. קודם כל היא בראה שד שר, שזה כינוי כללי לכל סוגי המפלצות המיתולוגיות שעזרו להילחם במרדוך, מרדוך הנבל יש לציין, מבחינתה כמובן. שד שר הוא מילה מעניינת, מילאות הוא קרוי אומו, כלומר יום, אבל המילה הזו מציין גם מזג אוויר וגם בהקשר הזה שערה. והנה פירוט המפלצות שהיא בראה תיאמת. שרון, אני מסתיר במאזינים בעלי הלב החלש, להתרחק טיפה מהרדיו לרגעים ספורים כי זה מפחיד. כתוב, הוסיף הנשק לא יחת, ילדת תנינים חדי שיניים, מלטעות ללא רחם, מלאה גבם של התנינים בחמת תחת דם, במקום דם יש להם עצבים באורקים, דרקונים קוצפים, הלבישה קרני יראה, יתרה קרני אימה, המשילה כאלים, דילקתי קצת, הציבה לקרב פטן, נחש בריח, ושעיר נהר, שחל אדירים, כלב פרה ואיש עקרב, שדה שר אכזרים, איש דג ובהמות. שרון, זה פחד אלוהי, מה שנקרא, זה השם יראה לכם, אז מה לנו שם? שימי לב. תנינים, במקור הקדי נכתב נחשים ענקים, כלומר נחשים בעלי שבעה ראשים. התרגום תנין כמובן מעדד פה את הזיקה בין נחש לתנין, מוכרת במקרא, ספר בראשית, ספר שמות. עוד נדבר עליהם בהקשר המקראי. דרקונים, מונח שתרגם את המונח האקדי, פטן גדול, נחש פטן שהוא יצור מיתולוגי בעל קרניים.
הדרקון הוא נחש הבריח? זה בעצם אותו דבר?
יש ביניהם קשר, לא אותו דבר, אבל הם קרובי משפחה. כלומר, הם יכולים לתרום איברים זה לזה. ועכשיו, ולא פעם יש גם, אז הנחש הזה, יש לו לפעמים גם רגליים קדמיות, בהחלט מזכיר את הנחש בגן עדן, את המדרשים. נחש בריח פה מתרגם את המונח האקדי, נחש זוען וקוצף. זה יצור בעל ראש נחש, גוף בהמה והולך על ארבע. והוא עוזרו של אל השול נינזו. עכשיו, הבחירה במונח נחש בריח מבוססת גם על המקרא, ועוד נתקן פה בתנך. שעיר נהר, כלומר שד נהר כלשהו, מזכיר את האיש שנאבק ביעקב כשחצה את היבוק. יש לנו שחל, אריה אדירים, עוד יצור מיתולוגי בעל ראש, אריה תופרי נשר, ההולך על שתיים, כזה, יש פה גם משהו אנושי. המונח שחל אדירים מתרגם את המונח האקדי שער גדול. עכשיו, כלב פרה מתרגם את המונח כלב או אריה משוגע, שלא עלינו. גם יצור הולך על שתיים בעל ראש אדם ורגלי אריה. איש הקרב, זה אופה, קרוב רחוק של ספיידרמן, אדם בעל זנב וצוותות הקרב. דיברנו עליו גם על אילות גלגמש. בנוסף שדה שער כאמור, ואיש דג שחצי עליון אדם וחצי תחתון הוא דג. קשור לנחלים, יותר מזכיר קריש מדג, לא מה, אין, סוג של האב הקדמון של בת הים הקטנה עם הקוצה, ובהמות שאינן אלה היפופוטם.
אז הבהלה נוצרת בעיקר מההיברידיות, מההלחמים המוזרים האלה.
כן, את רק רואה אותם כבר, ליבך נופל בקרבך, את רואה מה זה הדבר הזה, כאילו, זה ברור שזה יצורים לא מן העולם הזה, ויש להם כוח אדיר, ו... עכשיו, מספר המפלצות פה, אם ספרתם טוב, לא ספרתם, ואני אגיד לכם, הוא 11, ומיד יגיע הבחור שיסגור את הפינה ל-12, כי זה מספר טיפולוגי, ואם משפט הסיום שרון, באותו בחור שיסגור את הפינה ל-12, אנחנו נסיים את הפינה להיום.
מה, אתה לא יודע, אתה אומר לנו, מה, מי זה? לא אמרת לנו.
נשאיר במתח לפעם הבאה.
עברנו לקליפהנגרים אצלנו בפינה לתנך, בסדר גמור.
כן, כן.
דוקטור אילן אבקסיס, אני מחזירה אותך אל הנטיפים. תודה רבה על הפינה הנהדרת הזו.
תודה לך ולמאזינים.
יום טוב. כשמדובר בסרטן, כידוע, גילוי מוקדם, מציל חיים. עכשיו, דמיינו שניתן יהיה לבדוק סרטן עם מקלון, כמו הריון, כמו קורונה. אנחנו רוצים לשמוע על הפיתוח החדש הזה ולאמול את המרחק שלנו ממנו מהפרופסור סיריל כהן. הוא ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן ונשיא הארגון הישראלי לחקר הסרטן. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון, בוקר טוב.
בוא נדבר על הפיתוח החדש הזה. זה אכן פשוט מקלון, כמו בדיקת הריון? קצת פיפי על מקל וגמרנו?
כן, קצת שתן על מקל, בכל זאת 8:30 בבוקר, אנחנו לא רוצים שהמאזינים שלכם ייבעלו מהמילה פיפי, אבל כן, זה הרעיון הבסיסי.
לא, סרטן אפשר להגיד, פיפי אסור, בוודאי.
בקיצור, תראי, זה בהחלט נורא, נורא, נורא מעניין ומרגש, השיטה הזאת בעיקרון. צריך להבין משהו כשאנחנו מדברים על סרטן, זה שהכי טוב, כמו נגיד דלקה, ולעצור את זה כשזה קטן, זה קטן מאוד. כלומר, הגילוי המוקדן הוא בהחלט, הייתי אומר, משהו שמציל חיים. ויש שלושה שלבים בסופו של דבר. יש גילוי, בסופו של דבר יש מניעה, אם לא מנענו אז גילוי מוקדם, ואם לא אז טיפול. אז אנחנו כמובן רוצים למנוע, אבל...
כן, אבל זה לא תמיד אפשרי. בואו לא נטיל את כל האחריות על כתפינו, כשאתה אומר שאם לא מנענו אנחנו מרגישים מיד אחריות כבדה מדי.
נכון, אבל יש מאמצים שאפשר לעשות, ואת יודעת שאפשר למנוע 50% ממקרי הסרטן על ידי שינויים בסיסיים, כמו... אוכל, כמו, הייתי אומר, אישון וכן הלאה, לא ניכנס לזה.
וחשיפה לא מבוקרת לשמש גם.
לדוגמה. את הוצאת את המילים מהפה שלי.
אז בוא נגיד רק פה, על אילו סוגי סרטן אנחנו מדברים בכלל, שאפשר יהיה להשתמש בבדיקה כזו?
אז במחאות, זה היופי וגם הבעיה. היופי הוא שבעצם זה לא בודק סוג ספציפי של סרטן, אלא זה בודק חומרים מסוימים שמופרשים על ידי התאים הסרטניים. הבעיה היא שלא כל סרטן מפריש את אותם חומרים. סך הכל החומרים האלה שמופרשים נקראים פרוטיאזות, זה בעצם חלבונים שעורפים את החלבונים האחרים. זה אנזימים שעורסים חלבונים אחרים, ולפעמים תאים סרטנים משתמשים בחומרים האלה, לדוגמה כדי לעשות לעצמם מקום בסביבה ולגדול ולפלוש, או שזה כתוצאה מאיזשהו תהליך ביולוגי שהם עברו כדי, את יודעת למה ממערכת החיסון לתקוף וכן הלאה. בקיצור, הם מסוגלים להפריש פרוטיאזות. עכשיו, החלקי כזה, החכם שעושה את הבדיקה, מה הוא? סופו של דבר, לוקחים איזשהו חלקיק שמכיל חתיכה של חלבון שאמורה להיות מזוהה על ידי הפרוטיאזות, אותם חומרים שהסרטן מפריש. ואם הם רואים את החתיכה הזאת, הם חותכים את זה, הם חותכים. בקצה של החתיכה הזאת יש רצף DNA, סתם. זה רצף DNA מאוד קטן שאנחנו קוראים לו ברקוד, כמו שאת הולכת לסופרמרקט, והקופאי או הקופאית, אחרי שהם שואלים כרטיס מועדון, הם בעצם סורקים ברקוד, שזה identifier, זה מזהה בעצם את המוצר, אז פה הם מצמידים לרצף, רצף המטרה של החומר שמופרש מתאי סרטן, איזשהו סמן, ואותו סמן בעצם אפשר, אני מקצר את הדרך, לשלוף אותו מהשתן. כי בסוף מה שעושים, מזריקים את הכדוריות האלה, החכמות, לתוך הדם, אם יש סרטן, הם יחתכו, ה-DNA משתחרר, ואז מגיע לשתן. ואז בעצם אחרי, ושוב, צריך לראות, שעה, שעתיים, כי הניסויים, וצריך להגיד את זה, כל הניסויים נעשו בעכברים, בהצלחה רבה, עדיין לא בבני אדם, אפשר לקחת את השתן, לרכז אותו, ולשים באמת כמה טיפות, על ככה מקלון, ששם מה שיפיל את זה, זה החבר שלנו קריספר, זה איזשהו, איזושהי כן, מערכת.
טכנולוגיה לעריכה הגנטית.
זהו, כן. אז היא גם מזהה רצפים מסוימים של DNA, ואז אם בעצם יש את הברקוד, משמעותו תהיה תגובה של צבע, ואז פתאום מופיע פס, כמו שאנחנו מכירים מבדיקות האנטיגן, וזה אומר שבעצם אצל אותו בן אדם היה חיתוך, ברוב הסיכויים שהחיתוך היה, כי יש סרטן שמפריש את האנזים שחותך את הרצף
רגע,
הזה.
רגע, האם כבר היום, בבדיקת שתן של חולה סרטן, אנחנו מגלים את המופעים האלו? האם כאן החידוש, או החידוש הוא בזה שזה יהיה על מקלון וביתי וכו'?
החידוש הוא בטכנולוגיה, כי רוב הבדיקות שיש לנו היום, אנחנו בודקים, יש דברים שאפשר לבדוק בדם, באמת, יש דברים שאפשר פשוט לשלוף דם וכן הלאה, אבל תחשבי שאם את בבית לא רוצה כל הזמן שיתקרו אותך ולעשות בדיקת דם, ואני חושב שהגדולה גם זה שהחלקיקים האלו יכולים להגיע לכל מיני מקומות, בסוף ה-DNA ישתחרר, יגיע לדם, לשתן וכן הלאה, אבל כשאת עושה בדיקת דם את בודקת אך ורק מה שקורה בדם, את לא בודקת בעצם מה שקורה ברקמות מסוימות, ויש סיכוי שהטכנולוגיה הזאת תעזור להרחיב את הבדיקות לכל מיני סוגי סרטן.
זה מעניין מאוד. אני כן אשאל אותך לגבי ההשלכות של משהו כזה על, על החיים שלנו כולם. ברגע שיש דבר כזה, שבבוקר אני יכולה לקום ולבדוק רגע אם יש לי סרטן, מה זה עושה בעצם גם לחיים הפרטיים שלי, וגם לתפיסה הכוללת שלנו לגבי האחריות על החיים שלנו, לגבי גורל?
תראה, אני חושב, יש פה גם אספקט פסיכולוגי, כאילו, אני מאמין שיהיו אנשים שיקנו ירקות כל יום וכן.
זה נשמע לי מאוד ממכר, כן.
אני, כן, כן, כן. יש לי, לדוגמה, עודפים של ערכות קורונה, אם את רוצה, אני מחסל אותם עכשיו, אבל, בבית. אבל לא, אני רוצה להגיד לך משהו. הנקודה צריך להגיד משהו מאוד ספציפי. צריך בכל זאת להזריק את החלקיקים האלה. זאת אומרת, בן אדם צריך לקבל אותם איכשהו בבריד, ואז כאילו עושים איזשהו מעקב. אז יש בכל זאת איזושהי פעולה פולשנית שצריך לעשות. אולי זה ייפטר. את יודעת, יש אנשים שמזריקים אינסולין, יש אנשים שזה. אבל אני חושב שזה יותר בקטע שפעם אחת בשנה תגיע לקופת חולים, יזריקו לך את הכדוריות האלה, ואז אפשר יהיה לעקוב אחרי זה בבית, כאילו אחרי זמן מה, ולקבל את התוצאות האלה. בתפיסה אני כן חושב שזה טוב שיהיה אמצעי גילוי. האם זה יהיה הפתרון? אני לא יודע. אבל תחשיבי על כל הבדיקות, שבכל זאת בדיקות סקר שאנשים עושים, כמו ממוגרפיה. אנחנו היינו רוצים להימנע, אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב לעשות ממוגרפיה מגיל 40-45 לנשים, או קולונוסקופיה. אבל היינו רוצים אמצעים שהם הרבה יותר פשוטים, לפעמים פחות מזיקים מהבדיקות האלה, ושיתנו לך תוצאה נוחה וישירה.
כן, פחות מזיקים, פחות פולשניים, פחות מאיימים.
נכון. אז אנחנו נראה, אולי זה יתפתח, יש המון בדיקות שעכשיו מנסים באמת לפתח, כי שוב, גילוי מוקדם, זאת המילה, אנחנו רוצים לתפוס את הסרטן כשהוא עדיין קטן מאוד.
וציינו שבדיקה ביתית כזו כרגע היא עדיין במחקר על עכברים. לרוב זה לוקח כמה שנים טובות עד שדבר כזה מגיע לכלל יישום על בני אדם, אבל הקורונה לימדה אותנו שזה גם יכול לקרות הרבה יותר מהר, לא?
זה אני יכול להגיד לך בפירוש, תראי, בזכות הקורונה, הנה, זאת אומרת, משכת אותי לקורונה, אז בזכות הקורונה אין ספק שטכנולוגיות מסוימות התפתחו, כולל כל הטכנולוגיות האלה שקשורות ל-DNA, ל-RNA, הרבה דרך אגב, הרבה מהחיסונים עכשיו שחושבים ליישם כנגד סרטן, וזה נושא בפני עצמו, מבוססים על טכנולוגיית ה-RNA, ואני חייב להגיד לך שהחיסונים שאנחנו קיבלנו לקורונה בעצם במקור נועדו לחיסונים כנגד סרטן, לפחות הטכנולוגיה הזאת, מודרנה, הייתה קיימת לפני הקורונה, ביונטק הייתה קיימת לפני הקורונה, ודווקא הכיוון שלהם לא היה וירוסים, דווקא רק וירוסים, אלא גם או בעיקר סרטן. אז אני כן חושב שבכל זאת יש צדדים חיוביים לקורונה שעזרו לנו לפתח טכנולוגיות, וזו רק ההתחלה.
יפה, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו. פרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, ונשיא הארגון הישראלי לחקר הסרטן. יום טוב ובריא.
תודה רבה שרון, ביי. כל טוב לי.
פינת הלשון של הדוקטור סמדר כהן, הלוי לשונאית הבית, מוקדשת ליום ירושלים, שיצוין ביום חמישי הקרוב. שלום.
אהלן שרון, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך את?
אני בסדר, מתוששת מהמלחמה.
כן, לא קל. לא קל, אבל תנסי לגמור להתושש עד שתגיע הבאה, בסדר? זו החוכמה.
מוטרדת מהצווחים המתארכים עד אליי. אבל בסדר, בואי נדבר על הכותל, כי זה אולי קצת יותר משמח לפחות. לפחות לשונית. ביום חמישי, יום ירושלים, 56 שנה מאז מלחמת ששת הימים, שבה נכבש / שוחרר הכותל. אנחנו מדברות הרבה פעמים על העניין הזה של טרמינולוגיה, פוליטיקה ושפה. אז גם כאן יש מי שאומר איחוד ירושלים, יש מי שאומר שחרור ירושלים, יש מי שאומר שוחרר, יש מי שאומר נכבש. אנחנו לא ניכנס הפעם לעניין הזה, אבל באמת אחד השירים שנכתבו מיד עם שחרורו של הכותל ואיחוד ירושלים, הוא השיר הכותל שכתב יוסי גמזו, הוא בעצם הפך להיות מין סוג של הד או תמונה מקבילה לתמונה של דוד רובינגר שצילם את החיילים בכותל, אז יש גם השיר הכותל והם כאילו שני פנים לאותו הדבר. הסיפור של הכותל הוא סיפור מעניין. כשהכנו לפני כמה וכמה וכמה שנים איזשהו אלבום ובו השיר הזה היה כלול, אז דיברנו עם יוסי גמזו, דיברנו עם נחצ'י ואני. ומה ששמענו מפיו היה שהוא כתב את השיר הזה ממש באותו הרגע של הפריצה אל הכותל, כלומר הוא ממש זוכר לדבריו את השיר הזה, את הפריצה לכותל. כן. הוא זוכר שהוא ראה את החיילים שלנו מאוד מאוד עייפים שוכבים על הארץ.
כי השיר הזה לא נשמע הרי כמו שיר ניצחון. זה אולי מה שמעניין בשיר הזה.
מבחינת הטקסט.
כן, לא רק, גם מבחינת הלחן, אבל כן.
אז הלחן הוא של יוסי, הלחן הוא לא של, הוא לא של יוסי גלדו כמובן, אבל את צודקת שיש כאן כמה וכמה בתים בשיר הזה. הניצחון הזה היה ניצחון שהיה מהול בהרבה עצב, אין מה להגיד, היו הרבה מאוד מתים, הייתה סיטואציה לא פשוטה, ואני חושבת שזה אולי הפעם הראשונה שבה מדברים על ההקרבה במונחים של אימא שמבקה את ילדיה, ושזה עושה איזה משהו שהוא מעבר לילד הגיבור, הילד הנהדר, החייל העצום, כאילו יש לנו כאן הבית של עמדה בשחורים מול הכותל, ואומרת, ואמרה, שום דבר לא...
היא לא שמה פתק, כי מה שנתתי לכותל רק אמש, גדול ממילים ומכתב.
נכון, זאת אומרת, היא נתנה אתמול את הבן שלה, שנהרג בעצם בקרב הזה, והיא לא יכולה, האמא לא יכולה בעצם להכיל את גודל ההקרבה. אני חושבת שזה אולי אחת התמונות הכי רגישות שיש לנו בזמר, על באמת על מוות מן השנים ההן. היום זה אולי קצת יותר בולט, היום אנחנו מכירים שירים אישיים, אנחנו מכירים את תמונת ההקרבה, ועדיין כאן אנחנו רואים אימא שהיא גם אימא בלי שם, כן? זאת האימא הכללית הזאת שהקריבה את הבן הכללי, אין לו שם, אין לו פנים. יאמר אולי רק עוד דבר אחד, שיש אחד הדברים המעניינים לשונית כאן, זה שבאמת הפזמון של השיר הזה הולך לשורה, יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. ומה שמעניין עוד לומר זה שבשיר הזה, במשפט הזה, הוא משפט שמשום מה מצאנו אותו בכתביו של הרב צבי יהודה הכהן קוק. הוא כתב במאמר אחר לגמרי, שהוא נדפס בביטאון סיני בשנת 1937, כלומר 30 שנה לפני מלחמת ששת הימים. הוא כתב מאמר ששמו הייתה, או כותרתו הייתה, מאחר כותלנו. ובין היתר הוא כתב, יש לבבות ויש לבבות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. ויש אבנים ויש אבנים, יש אבני דומה ויש אבנים לבבות. הוא ממש, ממש כאילו נראה שכשיוסי גמזו כתב, הוא כאילו ראה את הציטוט הזה, אבל לא היא, והוא גם לא נפגש מעולם עם הרב קוק, אבל זה מעניין מאוד לראות איך הכותל המערבי, כן, שאולי כדאי לתקן ולציין, שהוא בניגוד למה שהרבה חושבים, זה כמובן לא כותל מבית המקדש, אלא כותל מן החומה המקיפה, אבל מעניין שהכותל הזה, גם אנשים חילונים כמו גמזו וגם אנשים דתיים כמו הרב קוק ראו באבניו לב אדם. אז זה ממש מעניין.
בואי נשאל רגע שאלה לשונית אולי טריוויאלית. מה ההבדל בין כותל לבין קיר? מה מזכה קיר במעמד של כותל?
אז באמת שאלה ממש ממש טובה. נראה שההבדל היום, נכון לימינו, הוא פשוט הבדל במשלב. כלומר, קיר נחשב לסתם כזה דבר של, שבנוי מאבנים או מדברים אחרים, ומשמש איזשהו דבר מקיף בית או ככה, אבל כותל נחשבת ליותר גבוהה, יותר מיוחדת, יותר מליצית, יותר משמשת בשירים. בעצם קיר הוא יותר, הוא יותר נחשב לוותיק, קיר הוא יותר מילה שבאה לנו מלשון, כותל מופיעה בעצם רק בלשון, מופיעה פעם אחת בלבד בלשון המקרא, אבל קיר יותר, והמילה הכותל...
הוא מופיע בשיר השירים, נכון? בפעם הראשונה.
גם.
בפעם היחידה בעצם, כמו שאמרת, סליחה.
כותל, את מתכוונת, כן, נכון.
כן.
נכון. אבל כן נגיד שאולי כותל הוא, זאת המילה הרגילה ביותר בלשון חזל, כדי, בלשון, סליחה, בארמית, כדי לציין את, ה, את, ה, את, ה, את הקיר. זאת אומרת, קטל הארמי הוא קיר העברי, אז כותל הוא בעצם איזשהו מעבר שקורה בלשון חכמים. אנחנו פוגשים אותו בעיקר בלשון משנה ותלמודים, כלומר מ-200 לספירה והלאה אנחנו פוגשים את המילה כותל, ואת המילה קיר, שכאמור היא מילה מקראית, אנחנו פוגשים בעיקר בציטוטים מן המקרא בתקופת חז"ל. כי אנחנו בעצם יודעים שבלשון חז"ל משמרים את המילים המקוריות מן המקרא, מביאים אותם רק כשמביאים ציטוטים, אבל אז אם נולדת מילה חדשה, היא בעצם תופסת את מקומה של המילה החדשה בלשון הדיבור. זה משהו שדומה למה שקרה בעת ואילן שדיברנו עליו בט"ו בשבט.
זאת אומרת, במקרה הזה, שוב נגיד, המילה הראשונה, דווקא המקורית לצורך העניין, או השגורה יותר, הייתה דווקא כותל, ואחר כך זה התחלף?
לא, להפך, המילה קיר הייתה מילה שגורה בעברית.
אוקיי.
היא מצויה במקרא יותר מ-70 פעמים, והיא שימשה ברובד הלשון המקראי, כלומר, בתנ"ך.
Okay.
כשחיו אנשים בתנ״ך, או כשכתבו אנשים תנ״ך, או כשאנחנו מאפיינים את לשון התנ״ך, אז המילה קיר היא המילה הרווחת,
okay.
נכון, והמילה כותל מופיעה בה רק פעם אחת.
אוקיי, okay. והקיר הזה שימש אבל... גם לקיר של חולין, וגם לקיר של קודש,
נכון,
קיר.
להכל, okay. נכון, להכל, mm-hmm. נכון. ואז הגיעה שנת בערך 200 לספירה, ואז אנחנו יודעים שני דברים. אחד, אנחנו יודעים שהעברית פסקה מלהיות שפה מדוברת והארמית השתלטה עליה, ואנחנו יודעים שבארמית המילה לקיר היא פשוט קטל, פף תף למד, אבל היא שווה בהתחלה ולא כותל. ואנחנו גם יודעים שבלשון משנה ותלמודים, כלומר בספרים היהודים הכתובים עברית לכאורה, מוצאים את המילה כותל הולכת ומתרווחת. זאת אומרת שהיה כאן איזושהי, הייתה כאן כנראה השפעה של הארמית, mm-hmm. שמתוך הארמית הקיימת, קטל, צמחה כותל, שקיבלה מין צורה עברית שכזאת, כמו בוקר, כמו, אני יודעת, עושר, כן?
אוקיי.
Okay. והפכה להיות בעצם המילה הרווחת בלשון חז"ל, כלומר, אם היית מסתובבת כאן בטריטוריה שלנו, בין 200 ל-600, ל-500 ל-600
לספירה. אז הייתי אומרת, תשים לי פה עוד שליחת על הכותל, כאילו, לצורך העניין. אוקיי.
והמילה, ובלשון ימינו, מאחר שהעברית בעצם, כשהחלה את תחייתה, הסתמכה על מקורותיה, אז בעצם הסתמכנו גם על המקרא, אבל גם על שלל המקורות האחרים, היהודים והכתובים שיש לנו, וגילינו שיש לנו שתי מילים, ומאז בעצם, כמו עץ ואילן, שעץ הפכה להיות הרווחת, ואילו אילן הפכה להיות השירית, פיוטית, מליצית, גבוהה, אותו דבר קרה גם בקיר וכותל. קיר דווקא חזרה לשמש למילה הרגילה, הסטנדרטית, המוכרת, המשמשת ביומיום, לשליחת שלך למשל, ואילו כותל הפכה להיות המילה היותר גבוהה, היותר מליצית, היותר ספרותית, פלוס, זאת שמסמנת את הכותל הספציפי הזה של חומות הר הבית.
כן, כשאנחנו אומרים הכותל, הכוונה תמיד לכותל הזה.
נכון, ומה שיפה זה שאנשים שאינם דוברי עברית אומרים הכותל, והם בטוחים זה פשוט שם של מקום, ולא לגמרי מבינים שזה בעצם קיר.
מעניין.
זה דבר מגניב. ויאמר עוד שכמובן יש לנו בעברית גם כל מיני סוגים של ביטויים עם קיר ועם כותל, אם אנחנו ככה מנסות להיות יצירתיות, אז אנחנו יכולות כבר לעשות ספוילר כלכלן בקוף, ולהגיד, כל הביטויים שאנחנו פוגשים בהם, את המילה קיר, הם ביטויים או שהם מקורם בתנך, או שהם מקורם בלשון ימינו. אבל כל הביטויים שיש בהם כותל, הם ביטויים שהחלו בלשון חז"ל. אז למשל, אני רושמת אותך על קירות ליבי.
זה תנכי?
תנכי לחלוטין, ממש כהווייתו, נמצא בירמיהו.
אוקיי, להבדיל ראש בקיר, אני מניחה שזה מודרני.
ראש בקיר שהוא לגמרי. אוקיי,
ואוזניים לכותל, ממתי הוא אז?
ואוזניים לכותל אנחנו ממש ממש מכירים אותו ממדרש ויקרא הרבה, כלומר לשון חז"ל.
מעניין.
אגב, מעניין עם ראש בקיר שאמר, ראש בקיר אנחנו אומרים בזמננו, היום, אבל בבראשית רבה, שגם הוא מין מדרש אגדה, גם הוא מלשון חז"ל, יש לנו הטיח ראשו בכותל.
אותו ראש מותח, פעם בקיר ופעם בכותל.
רק תלוי באיזה תקופה בא לך.
תלוי באיזה תקופה בא לי לדפוק את הראש, ונקווה שביום ירושלים הקרוב לא נטיח כולנו את ראשנו בכותל או בקיר. טוב, נציין כמובן שיוסי גמזו נפטר לפני כ3-4 שנים ב-2000.
נכון, ממש ממש לא מזמן, והיה מפתיע מאוד בן רגע.
נכון, ונודה לך על הפינה הזו. תודה רבה, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית.
תודה שרון, יום ירושלים שמח. תודה.
אנחנו עם הפרופסור גדעון אבני, הלו המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
מה, חזרת מאיזו חופשה, איזו שהות נעימה?
חזרתי ממסעות בעולם ולגילוי אתרים ארכיאולוגיים חדשים, אולי נדבר על זה באחת מהפינות הבאות, בהחלט דברים מעניינים.
אז על מה נדבר הבוקר?
אבל היום בואו נלך רגע למשהו מאוד טריוויאלי. נדבר על שילוב של פסיפסים, של אומנות ושל אוכל. איך הדברים האלו הולכים ביחד?
ואתה לא מדבר על פירורים שנופלים ברווח שבין אבני הפסיפס.
ממש לא על פירורים. אחד הגילויים האומנותיים הכי מרהיבים שיש לנו בארץ, וגם בסביבה, אלו הם מגוון ענק של רצפות פסיפס. בדרך כלל אנחנו מדברים על התקופות הרומית והביזנטית, והרצפות הללו נמצאות גם בבתים פרטיים של עמידים, גם בבתי כנסת, גם בכנסיות, ומוצאים בהם כל מיני סצנות של אירועים של אנשים, אבל אחד הדברים הכי בולטים שמוצאים בפסיפסים הללו, אלו הם סוגי צמחים, לפעמים בעלי חיים, דברים שבסופו של דבר מגיעים לאוכל. ודרך החלון הזה אנחנו בעצם יכולים לקבל איזשהו מבט מה עניין את האנשים ומה עלה להם על השולחן בתקופות הללו. ובסוף זה מבט מרתק, כי למשל יש ממש המון המון הצגות של גפן ויין.
נכון.
אבל לשתות יין זה היה חלק לא רק מההווי החברתי, אלא גם מהדיאטה של האנשים. יש לנו מגוון גדול מאוד של פירות, למשל.
רגע, אבל התיעוד של היין הוא לא קשור לדברים שהם יותר דתיים או פולחניים? הוא קשור בעיניך ממש לתיעוד של אורחות תזונה?
כן, אז זה תמיד משולב אחד בשני. זאת אומרת, לא סתם מציגים גפן ויין, כי זה חלק גם מעניינים של פולחן ושל מסורת, אבל בסופו של דבר, כשבן אדם היה בא הביתה אחרי יום עבודה, הוא היה שותה יין, גם כחלק מהבסיס הדיאטטי שלו. עכשיו, הוא לא רק היה שותה יין, הוא היה אוכל זיתים, משתמש בשמן זית, היו לו על השולחן מדי פעם תאנים, שקדים, רימונים, תפוחים, סוגים מגוונים למדי של מאכלים, והביטוי שלהם בפסיפסים הוא גם ביטוי לאושר, גם ביטוי ליוקרה, אבל גם משקף איזשהו מערכת של חיי יומיום של אותו עולם עשיר. יש לנו למשל בבתי כנסת מוצגים של ארבעת המינים, האתרוג מופיע כחפץ שגם אוכלים אותו, מה שאנחנו לא עושים היום. ואחת השאלות אולי היותר מרתקות, אלה סוגים לא מופיעים שם. זאת אומרת, מתוך מה שאנחנו אוכלים היום, יש לא מעט מינים שלא נמצא אותם ברצפות הפסיפס שמשקפות את חיי נגיד האוכלוסייה העמידה. כפי למשל חצילים, זאת אומרת, מאכל שהיום מצוי כמעט בכל מקום, לא נמצא לו זכר כמעט בתיאורים הללו, ובאמת אנחנו יודעים היום שהסוג הזה של האוכל הגיע לארץ ישראל, או בכלל למזרח התיכון לאזורים שלנו, רק במאה השמינית לספירה. איך אנחנו יודעים את זה? כי מצאו שרידים של חצילים בחפירות של שווקים ושל דוכנים, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, הפסיפסים האלה נותנים לנו איזושהי תמונת מבט על תקופה, ודרך מה שיש בה אנחנו לומדים המון, ודרך מה שאין בהם אנחנו גם לומדים הרבה על ההשתנות של סוגי המאכל לאורך השנים.
לא ראיתי בעיניי, אבל אני זוכרת שקראתי על פסיפס שהציג גם חזירים וארנבות כמזון.
אז בהחלט זו סוגיה מאוד מעניינת. יש לנו על פסיפסים חזירי בר, למשל בגליל המערבי ליד חניתה יש פסיפס כזה, מופיעים לנו חיות שהן לא בדיוק חיות אכילה לפי דיני הדת היהודית, אבל אנחנו גם את העצמות של אותן חיות מוצאים באשפות של היישובים, כולל יישובים יהודיים. ואז באמת עולה השאלה, רגע, עד כמה הקפידו על הדת? אני מניח שבמסעדות מסוימות בתל אביב, היום גם תוכלו לאכול מאכלים, מה שנקרא בקר נמוך של חזירים.
כלומר, תמיד היו כאלו שהקפידו וכאלה שלא.
בהחלט. הנושא הזה תמיד היה...
אבל התיעוד כאן הוא מה שמעניין. על מה העיד התיעוד? על תרבות של פאר, של שחיתות, או על תרבות של יומיום?
לא, אז שוב, אנחנו צריכים להסתכל על פלח האוכלוסייה היותר עמיד. כמובן שהחקלאי הפשוט, כפר נידח, לא אכל את המטעמים האלה בכל יום. הוא כן שתה יין, הוא אכל לחם שנעשה מדגנים, הוא השתמש הרבה מאוד בשמן זית, אבל המאכלים היותר אקזוטיים לא עלו על שולחנו. האוכלוסייה עמידה בערים, למשל עיר כמו ציפורי, שיש בה הרבה מאוד תיאורים של פסיפסים, היא בוודאי נהנתה ממגוון גדול יותר של מאכלים. זאת אומרת, יש פה שונות חברתית מאוד מאוד גדולה שמשתקפת גם בדברים הללו.
והתיעוד של המאכלים הפסיפסים, לפי מה שאתה אומר, נועד לא רק לספר על נפלאותיה של הארץ ואוצרותיה, אלא פשוט באמת לתעד את חיי היומיום?
אז זה איזשהו מוצר לוואי, כי המטרה המקורית של אותם אומנים ואותם מזמיני פסיפסים עם האיורים שלהם, הייתה כן לתאר, לא מה אכלנו אתמול בערב, אלא לתאר דברים שקשורים, נגיד, לרמה גבוהה יותר, של גם דברים שקשורים בפולחן, לסמליות, כל חפץ כזה מסמל משהו. דגים כשמופיעים זה לא רק דגים שאוכלים, כן, אחד הביטויים של ישוע זה בנצרות הקדומה, הוא דג. כן. זאת אומרת, המטרה המקורית היא לא להציג את הסופרמרקט של האוכל, אבל דרך מה שמוצג, אתה גם יודע מה הם אכלו.
יפה.
זה השימוש שהחוקרים עושים בזה היום.
טוב, מעניין מאוד. אני מודה לך, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. עשית חשק לטייל ולראות את הפסיפסים המעניינים שיש בישראל. תודה רבה.
תודה, להתראות לכם.
ביי. טוב, ביי. עד כאן שלושה שיודעים לבוקר זה, ערכה אלכס לויקר, הפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני דימה קרנצוב. תנו, אתם יכולים לחפש כמובן בהסקט או בשידור החוזר. להתראות ממני, שרון קנטו. יום טוב.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.